say, so iros osha shuoi. Olo vozo vadeti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, י' בכסלב, ערב שבת קודש, פרשת וייצא תשפ"ד, דלת, מסכת בבא קמא, דפים חב ב' וחב ג', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זו יחסני על כל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של חולי ופצויי ימך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא חול בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון, ושבתי מליזוק ורפואה קרובה לבוא, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים את תלמוד תורתנו עם שני פרקי תהילים של נעים זמירות ישראל, פרקים צדי ב' וצדי ג', מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, כי שמחתני אדוני בפועליך במעשה ידיך הרנן. מה גדלו מעשיך אדוני מעוד עמקו מחשבותיך? איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב היציצו כל פעלי אבן, לאיש שם דם עדי עד. ואתה מרום לעולם אדוני, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יובידו, התפרדו כל פעלי אבן. ותרם קרעים קרני בלותי בשמן רענן, ותבט עיני בשוריי, בקמים עליי מרעים תשמענה אוזניי. צדיק התמר יפרח כארז בלבנון יסגה, שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינבון בסיבה דשינים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא אבלת בו. פרק צדי ג', אדוני מלך גאות לבש, לבש אדוני עוזי תזר אבטי קונטבל בל תימות, נכון כסעך מאז מעולם אתה. נשאו נערות אדוני, נשאו נערות קולם, יישאו נערות דחיה, מקולות מים רבים אדירים, משברי ים אדיר במרום אדוני. עידותיך נאמנו מאוד, לביתך נאהבה קודש, אדוני לאורך ימים. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפילה לאורה, משיעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות עם שני וורטים לפרשת השבוע, פרשת וייצא, של הגאון רבי יונתן אייפשיץ זצ"ל. ותאמר הפעם מודה את השם על כן קראה שמו יהודה. יש להבין היטב מדוע לאה הודתה לקדוש ברוך הוא רק אחרי לידת יהודה ולא קודם לכן. מספרת הגמרא במסכת ברכות בדף למד ג' עמוד ב', שרב חנינא ראה אדם שהתפלל תפילת עמידה ואמר, הקל הגדול הגיבור והנורא האדיר והעיזוז וכולי, המתין רבי חנינא שיסיים עלה את תפילתו, וכשסיים אמר לו, סיימת בכל שבחיך לשבח את הקדוש ברוך הוא? אלא מה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, תקנו על פי הכתוב ודי לנו בזה. ומבואר במסכת העירובין בדף חי, שמקצת שפחו של אדם אומרים לו בפניו וכולו שלא בפניו, ולפי זה, אם נאמר שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו למטה, אז מותר להאריך בשבחיו, משום שהאיסור הוא לסיים שבחיו. וכאן הדבר נחשב למקצת שפחו, שהרי לעולם אי אפשר לשבח את הקדוש ברוך הוא עד תום, ואפשר לומר מקצת שפחו בפניו. אבל אם הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו רק בעליונים, אסור להאריך בשפחו, משום שאם כן צריך לומר את כל שבחיו. והרי אין לשבחיו סוף. ולכן די לנו בתקנת נוסח התפילה של אנשי כנסת הגדולה. ובבמית ברא במובה, שמאדם הראשון ועד אברהם אבינו היו שבעה רשעים שגרמו לכך שהקדוש ברוך הוא יעלה שבעה רקיעים למעלה. ומאברהם ועד יהודה היו שבעה צדיקים שבגללם הקדוש ברוך הוא החזיר שכינתו למטה, ואילו הם אברהם, יצחק, יעקב, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. עכשיו מתבהר הפסוק יפה. ואתר עוד ותילד בן שגרם שהשכינה תדור למטה, וכיוון שכך מותר להאריך בשפחי הקדוש ברוך הוא, שהרי הם בגדר מקצת שפחו בפניו. ועל כן ותומר הפעם עודה את השם, כלומר הפעם אוכל להרבות בהודעה ושבח. ותקנה רחל באחותה ותומר אל יעקב אב הלבנים, ועם עין מתה אנוכי. וצריך להבין מה הייתה דרישת רחל מיעקב, ועוד מדוע ביקשה למות אם לא יהיה לה בנים. והנה התורה אומרת שאסור לאדם לישא את קרובות אשתו אף לאחר שאשתו מתה, אבל את אחות אשתו אסור לו לישא רק בחיי אשתו, אבל לאחר מות אשתו מותר לו לישא אותה. וביאר הרמב"ן בספר ויקרא פרק חי פסוק חי, שהסיבה שאסור לישא את אחות אשתו בחייה היא משום חשש שאחות אחת תקנה באחותה ותשנא אותה, ולכן אם מתה מותר לבעל לישא את אחותה, שרי שוב אין חשש של קינה. ומוכרח איפה שהיתר של יעקב לישא שתי אחיות הוא משום שידע בוודאות שאין קינה ביניהם. וכפי שמצינו שרחל מסרה את הסימנים ללאה, ולכן עתה רחל אומרת ליעקב שמאחר והיא מקנית בלאה אחותה, מחמת שללאה יש בנים ולה אין, אם כן אסור ליעקב להישאר נשוי לשתיהן, אלא אם כן תמות אחת מהן, ולכן אמרה ואם עין מתה אנוכי, כדי שיהיה מותר ליעקב להישאר נשוי. ולפי זה מובן המשך העניין שרחל נתנה ליעקב את בילה שפחתה שיוליד ממנה בנים, וכך תוסר הקינה של רחל בלאה. שהרי מבין שקינה נוצרת בעיקר מחמת יתרון השני ולא מחמת חיסרון המקנה. ולפיכך ביקשה רחל שלא תהיה לאה לבדה עם בנים, אלא שגם מצידה של רחל יהיו בנים, וכך לא תקנה בה. אלו הדברים שלנו לפרשת השבוע, פרשת וייצא, בשבת הבאה עלינו לטובה. הנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי אתמול. והיה זה בדף חף א' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. חוזרים על השאלות ומשיבים את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, במה הדר מהנה את בעל הבית בחצר שאינה עומדת להשכרה? והתשובה, לרב סחורה יש שד הנמצא בבית שלא דרים בו, והדר מצילו מכך. לרב יוסף, בית שדרים בו בני אדם מיישבים ומתקנים אותו. שאלה שנייה, מדוע גבר רב נחמן את הארמון של אותו אדם שבנה על השפה של יתומים? והתשובה, משום שהיו דרים שם קודם גויים שהיו מפייסים את היתומים בדבר מועט, ואותו אדם לא הסכים לשלם זאת ליתומים. שאלה שלישית, מה הדין במחזרת ראשה? והתשובה, לרב חייב לשמואל פטור, ויש אומרים שלדברי הכל חייב ומחלוקתם במקצה מקום ירשותו לרשות הרבים. שאלה רביעית, איכן היו מונחים הכלים ששברו הכלב והגדי במשנתנו? משיבים התוספות, לא קרובים ולא רחוקים, והם נשברים בין בקפיצה ובין בנפילה. שאלה חמישית, באיזה מקרה חייב אף אם הכלב והגדי נפלו? והתשובה, אם המעקה צר. והשאלה האחרונה על דף חף א' הייתה, מה ההבדל בין כלב וגדי לבין אדם ותרנגול לגבי חיובם אם קפצו ושברו את הכלים? והתשובה, כלב וגדי אם קפצו מלמטה למעלה, הרי זה משונה ומשלמים חצי נזק. אדם ותרנגול דרכם לקפוץ בין מלמעלה למטה ובין מלמטה למעלה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול, בדף כ"ף במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, י"א בכסלו, ערב שבת קודש, פרשת וייצא תשפ"ד. עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים כ"ב וכ"ג במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף א' עמוד ב', חף ג' שורות, 23 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים, משלם נזק שלם מפני שאין מועדין. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאחר שנתבהר במשניות הקודמות, דין עדת שן ורגל, מבארת המשנה, את האופנים שבהם יש לחייב כלב על נזקי שן ורגל. אומרת המשנה, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג לרשות היחיד ושברו את הכלים שהיו שם, משלם בעליהם נזק שלם כדין נזקי רגל, מפני שהן מועדין, רגילים הם לקפוץ, והיה עליו לשומרם. דין נוסף, אומרת המשנה, הכלב שנטל חררה, הוגה נאפת על גבי גחלים ופעמים מדבקים במין הגחלים, והלך עם על הגדיש מקום שבו מכנסים את עלומות התבואה, ואכל שם את החררה והדליק את הגדיש על ידי הגחלים שהיו דבוקים בה. הדין הוא שעל נזק אכילת החררה משלם בעליו נזק שלם כדין נזקי שן. והגמרא תבאר לכמן בדף חב ג' עמוד א' שאכל הכלב את החררה בגדיש של בעל החררה, ולפיכך יש לחייבו מדין שן ברשות הנזק. ועל נזק שריפת הגדיש משלם בעליו חצי נזק. ולכמן בדף חב ב' עמוד א' תבאר הגמרא האם הטעם שמשלם חצי נזק על שריפת הגדיש הוא מדין צרורות, או משום שמשונה הוא ומשלם חצי נזק מדין קרן. זו היה המשנה שלנו בדף חפה א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייקת הגמרא דין מדברי המשנה, טעם הדקפצו. טעם הדבר שחייבה המשנה את הבעלים לשלם נזק שלם מאחר שקפצו הכלב והגדי מראש הגג והזיקו שדרכם לעשות כן, והיה עליו לשומרם שלא יקפצו. הנפלו. אבל אם הכלב והגדי נפלו מראש הגג ושברו כלים ברשות הנזק, משמע מדברי המשנה שפטור הבעלים מתשלום מאחר שדבר שאינו מצוי הוא ולא היה עליו לחשוש לכך. אלמה כסבר למדים אנו מכך שהתנה במשנה סובר שנזק שתחילתו בפשיעה, כגון באופן זה שפשע הבעלים בשמירתם שהיה צריך לעלות על דעתו שמה יקפצו מן הגג, וסופו באונס שנפלו מראש הגג ואנוסו בזה שלא היה לו לחשוש לכך, פטור, ואין מחייבים אותו על כך שפשע מתחילה בשמירתם. והנידון הזה אם יש לחייב על דבר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, זו מחלוקת המוראים במסכת בבא מציעא בדף מ"ב עמוד א'. מביאה הגמרא ברייתא שבה נתבאר דין זה בפירוש, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. נאמר בברייתא, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים משלם הבעלים נזק שלם כדין נזקי רגל שמועדים לקפוץ והיה עליו לשומרה מכך. אבל אם נפלו מן הגג ושברו את הכלים, פטורים הבעלים מתשלום הנזק, שהרי דבר שאינו מצוי הוא ולא היה להם לשומרה מכך. ויש להוכיח אף מדברי הברייתא שנזק שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. מקשה הגמרא, אניחא למאן דאמר דין זה יתיישב לדעת הסובר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אלא למאן דאמר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מה איכא למימר? כיצד יוכל לפרש את דברי המשנה והברייתא? תרצת הגמרא שהאמורא הסובר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, יעמיד את דברי המשנה והברייתא באופן כזה, כגון המקר וכלים לגבי כותל, שהיו הכלים עומדים בחצר הניזק וסמוך מאוד לכותל שעליו עמדו הכלב והגדי, דכי קפצי בקפיצה לא נפלי עליו. שבאופן כזה אילו היו הכלב והגדי קופצים לחצר לא היו שוברים את הכלים, שכן דרך הקופץ לקפוץ במרחק מה מן הכותל, ועל כן אם נפלו בסמוך לכותל ושיברו את הכלים אפילו תחילתו בפשיעה לקה, לא פשעו הבעלים בשמירתם אפילו בתחילת המעשה, שהרי לא היה נגרם נזק בקפיצת הכלב והגדי, ולפיכך פטורים הם על האונס שבנפילה לדעת הכל. מקשה הרשב"ר, מבואר במשנה שאף באופן כזה שהיו הכלים קרובים לכותל אם קפצו עליהם הכלב והגדי ושברום, משלמים הבעלים נזק שלם, ונשאלת השאלה מדוע, הרי אין דרכם לקפוץ סמוך לכותל, גם אם זה לא נידון כאונס, מכל מקום משונהו, וישלם חצי נזק בלבד. מתרץ הרשב"א, שמאחר ולפעמים קופצים בסמוך לכותל, אין זה נחשב משונה, ומשלם נזק שלם. ומכל מקום אין זה נידון כנזק שתחילתו בפשיעה, מאחר שאף לדעת הסובר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אין הדברים אמורים אלא בפשיעה גמורה, אבל באופן כזה שאין הנזק מצוי כל כך, אין לחייבו משום תחילתו בפשיעה. מביאה הגמרא אופן שבו יש לחייב את הבעלים אף על הנפילה. אמר רב זביד משמי דרב, הפעמים ישנם מקרים שאפילו אם נפלו הכלב והגדי מראש הגג ושברו את הכלים, נמי חייב גם כן יש לחייב את הבעלים. ואפילו לדעת הסובר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. משכחת לה בכותל רעוע, מצינו כן באופן שהיה מעקה הגג רעוע, שאף לגבי נפילה יש בכך פשיעה מצד הבעלים. מקשה הגמרא, מה הניעו איזה פשיעה יש בכך? כנראה דיבי ללה סוכי עדייתא דנפיל ארכי, שהיה עליו לעלות בדעתו שיפלו לבנים מן הכותל וישברו את הכלים שבחצר. ואם כן קשה, סוף סוף לא נפל ארכי ונפול אינו, הרי למעשה לא נפלו הלבנים אלא הכלב והגדי הם שנפלו, ונמצא שאף באופן זה תחילתו של הנזק היא בפשיעה של הבעלים לגבי נפילת הלבנים, וסופו באונס הוא לגבי נפילת הכלב והגדי. מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרה ממה שהעמידה בכותל רעוע ומבארת באופן אחר. תרצת הגמרה לא צריכה דברי רב זביד שפעמים חייבים על נפילה לא נצרכו אלא בכותל צר, שהיה מעקה הגג צר והיה על הבעלים לחוש לכך שיעלו הכלב והגדי על המעקה כדרכם, ומחמת שהוא צר יפלו לחצר וישברו כלים ונמצא שתחילתו וסופו שנפלו בפשיעה. ובלשון השני מפרש רשי שצר היינו משופע, כלומר שהיה לו לעלות בדעתו שיקפצו על המעקה כדרכן ומחמת שיפורו יפלו ממנו. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת דינים שונים לגבי קפיצה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הכלב והקדיש שדילגו, קפצו מלמטה למעלה, ממקום נמוך למקום גבוה, ושברו את הכלים, פטורים הבעלים מתשלום נזק שלם, מאחר שאין דרכם של כלב וקדי בכך ומשונהו, ולפיכך משלמים רק חצי נזק כדין קרן. כך סובר רש"י, אבל תוספות בדיבור המתחיל אדם חולקים בזה וסוברים שכוונת הברייתא לפוטרם לחלוטין, מאחר שהוא דבר שאינו מצוי כלל, ולא היה לבעלים לעלות על דעתם שיקפצו כך, ואנוסים הם. אבל אם קפצו מלמעלה למטה, ממקום גבוה למקום נמוך, חייבים הבעלים בתשלום נזק שלם, מאחר שדרכם בכך ונזקי רגל הם. ולגבי אדם ותרנגול שדילגו בקפיצה ושברו את הכלים, הדינו שבין אם קפצו מלמעלה למטה ובין אם קפצו מלמטה למעלה, חייבים בנזק שלם. ובטעם החיוב ישנו חילוק בין אדם לבין התרנגול. בתרנגול הטעם הוא מפני שדרכו לקפוץ בין כך ובין כך, ולפיכך משלם תמיד נזק שלם מדין רגל. ובאדם שקפץ והזיק, אפילו אם אין דרכו בקפיצה מלמטה למעלה, משלם נזק שלם, מאחר ואדם מועד לעולם ואין בו דין תם, ועל כן אף אם הזיק באופן משונה משלם נזק שלם. מקשה הגמרא סתירה בין שתי ברייתות, והתניא הרי שנינו בברייתא אחרת שהכלב והקדיש שדילגו ושברו את הכלים, בין אם דילגו מלמעלה למטה ובין אם דילגו מלמטה למעלה, פטורים הבעלים מתשלום הנזק, והרי זה סותר למה שנתבהר בברייתא לאל, שאם דילגו מלמעלה למטה חייבים הבעלים בנזק שלם. תרץ את הגמרא תרגם הפירש והעמיד רב פאפה את דברי הברייתא בדאפיך מייפח, שהפכו הכלב והקדי את טבעם ודילגו שלא כדרכם, שבאופן רגיל דרך הגדי לקפוץ בבת אחת ודרך הכלב להישרך ולייחס בציפורנה ולקפוץ, ואילו כאן דילג הכלבה בסגירה, דילג הכלב בקפיצה כדרך הגדי וגדיה בסריחה, ואילו הגדי נשרח ונאחז בציפורנה וקפץ כדרך הכלב, ולפיכך פטורים הבעלים. אבל הברייתא לאל עוסקת באופן שדילגו כדרכם, ולפיכך כשדילגו מלמעלה למטה חייבים הבעלים נזק שלם. מקשה הגמרא יחי, אם כך שדילגו שלא כדרכם, המי פטורים, מדוע פטורים הבעלים לגמרי, והרי זה דבר משונה והיה להם להתחייב בחצי נזק כדין קרן. תרץ את הגמרא שאכן כך היא כוונת הברייתא, שפטורים מנזק שלם וחייבים בחצי נזק כדין נזקי קרן. עריף גורס בשאלת הגמרא, והתניא הכלב והקדיש שדילגו בין מלמעלה למטה ובין מלמטה למעלה חייבים, דהיינו שהסתירה היא לגבי דין קפיצה מלמטה למעלה ששנינו בברייתא לאל שפטורים, ואילו בברייתא הזו מבואר שחייבים, ועל כך מתרץ את הגמרא דעה פיך מיפח, דהיינו מה שנתבהר בברייתא לאל שפטורים אם קפצו מלמטה למעלה, היינו באופן ששינו את דרכם ופטורים מנזק שלם וחייבים בחצי נזק כדין קרן, אבל אם קפצו כדרכם משלמים נזק שלם אפילו מלמטה למעלה. ומאחר ונתבהר בברייתא לאל שבאותו האופן שקפצו מלמטה למעלה פטורים, ואם קפצו מלמעלה למטה חייבים, לפיכך הכרחו לומר שבקפיצה מלמעלה למטה חייבים לעולם נזק שלם, אפילו אם נשרח הגדי ודילג הכלב, שכן דרכם לעשות כשקופצים מלמעלה למטה. נמצא סיכום הדינים לשיטת הריף כך הוא, בקפצו מלמעלה למטה לעולם חייבים, בקפצו מלמטה למעלה אם כדרכם משלם נזק שלם, ואם שינו את דרכם משלם חצי נזק. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הכלב שנטל חררה והלך לגדיש ואכל את החררה ושרף את הגדיש, משלמים הבעלים על אכילת החררה נזק שלם כדין שן, ועל שריפת הגדיש חצי נזק. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בגדרי חיוב אש, איתמר נאמרה מחלוקת בבית המדרש, מאיזה טעם יש לחייב אדם על נזקי אש, ולמרות שחיוב נזקי אש נתבהר בתורה במפורש כמו בשאר המזיקים, מכל מקום נחלקו המוראים בגדר החיוב, מאחר שאין האש דומה לשאר המזיקים, שהרי לפעמים אינה מזיקה לבדה אלא בסיוע הרוח, ונמצא שאין זה מעשה האדם לבדו אלא מעשה הרוח, ולכך יש צורך לבאר מאיזה טעם חייב המדליק. כך מסביר תוספות רבנו פרץ. אם כן, רבי יוחנן אמר אישו משום חיצה, ואדם המדליק אש ברשותו בהלכה ושרפה ברשות חברו, חייבתו התורה מדין אדם המזיק שכאילו בידיו מכה והוא מזיק בעצמו, ודינו כדין אדם המזיק בעצמו, אומר רבינו חננאל. כאדם הזורק חץ ברשותו והלך החץ והזיק ברשות אחרת, ואין צריך שיבעיר את האש בעצמו, אלא בכל מקום שפשע ולא שמר את גחלתו יש לחייבו על כך כזורק חץ, אומרים התוספות בדיבור המתחיל אישו משום חיציו. וריש לקיש אמר אישו משום ממונו. חיוב אדם בנזקי אש הוא מדין ממונו המזיק, שכשם שיש לחייב אדם על שורו או בורו שהזיקו מאחר שפשו בכך שלא שמרם, כמו כן יש לחייבו על אישו שהלכה והזיקה שפשה בכך שלא שמרה. וסברה כעת הגמרא שהנפקמינה בין דעת רבי יוחנן לדעת ריש לקיש היא באופן שהדליק אדם את גדישו של חברו באש שאינה שלו, שלדעת רבי יוחנן יש לחייבו על הנזק אף שאין האש שלו, כי אדם הזורק חץ שאינו שלו שוודאי חייב, ולדעת ריש לקיש הוא פטור. כך מפרש רש"י, אבל תוספות בדיבור המתחיל אישו משום המונו חולקים על רש"י, וסוברים שברור שאף לדעת ריש לקיש אין צריך שתהיה האש ממונו ממש, אלא כוונתו שגדר החיוב הוא על שלא שמר את האש שלא תזיק, כשם שגדר החיוב בממונו הוא על כך שלא שמר שלא יזיק. אבל גם אם ידליק אדם באש שאינה שלו, חייב. והוכיחו זאת מאדם הכופף את קמתו של חברו בפני הדליקה, מבואר בגמרא לקמן בדף נ"ו עמוד א', שחייב אף שאין האש שלו, וכן מגץ היוצא מתחת הפטיש של הנפח, שחייב בתשלומי נזקיו, כמבואר להלן בדף סמך ב' עמוד ב', למרות שמן הסתם מפקירו. ועוד מוכיחים זאת התוספות מסברה, שאם לא כן, אין לך אדם שמתחייב בדליקה, שלעולם יהיה מפקיר גחלים ומדליק גדישו של חברו. והפני יהושע כתב לחדש שלדעת רש"י, לא חולקים רבי יוחנן בריש לקיש, אלא במדליק בשלו ונתפשטה הדליקה לרשות חברו בלא שנתכוון. אבל באופן שמתכוון להדליק ברשות חברו, בזה לדעת כולם, יש לחייב משום אדם המזיק. ולכן אין להקשות מכופף קמתו של חברו וגץ שיצא מתחת הפטיש, וכן אין לחשוש שילך כל אחד להדליק את גדישו של חברו. מבררת הגמרא בריש לקיש, מה איתם לא אמר כרבי יוחנן, מדוע ריש לקיש אינו מפרש כרבי יוחנן שטעם החיוב הוא משום אדם המזיק כמו בזורק חץ? שהרי מבואר בגמרא לקמן בדף חב ב' עמוד ב' שישנם פסוק וברייתא מסייעים לדברי רבי יוחנן, ומכן מדוע אין ריש לקיש סובר כן? כך מסביר התוספות רבינו פרץ את שאלת הגמרא. משיבה הגמרא, אמר לך ריש לקיש, אין לדמות אש לחיצים, מאחר שחיציו מכוחו כאזלי, החיצים הולכים ומזיקים מכוחו של אדם הזורקם. היי לאו מכוחו כאזיל, ולא האש אינה הולכת מכוחו של המדליק, אלא מעצמה היא מתפשטת למרחוק, ועל כן בהכרח שחיובו של המדליק הוא רק משום שפשע ולא שמר על ממונו. שבה הגמרא ומבררת, ורבי יוחנן מה איתם לא אמר כריש לקיש, מדוע רבי יוחנן אינו מבאר כריש לקיש שטעם החיוב הוא משום שלא שמר על ממונו שלא יזיק? כיוון שהסברה היא כמו ריש לקיש. משיבה הגמרא, אמר לך רבי יוחנן, אין לדמות אש לממונו של המזיק, משום דממון הדעית בממשה. ממונו המזיק יש בו ממשות, ולפיכך ניתן לחייב את בעליו על נזקיו. איי, לית בממשה, ואילו השלבת השורפת אין בה ממשות. ועל כן בהכרח שחיובו של המדליק הוא רק משום אדם המזיק כזורק חץ. ולמרות שבור המזיק אין בו ממשות, שהרי מבואר לקמן בדף נון עמוד ב' שההבל שיש בו הוא המזיק שעליו חייבה התורה, וההבל הוא דבר שאין בו ממש, ואם כן מצינו דבר שאין בו ממש שחייב עליו משום חיוב ממונו. מכל מקום, כוונת רבי יוחנן שבדבר שדרכו ללך ולהזיק כמו אש לא מצינו שחייבה תורה אם אין בו ממשות, אלא אם כן הוא משום חיציו. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל ממונו, ובאופן נוסף כותבים התוספות שגם בור יש לדונו כמזיק שיש בו ממשות, מאחר שעל ידי קריאת הבור משתנית ממשות הקרקע ונעשה חלל מלא הבל. אבל מקום הילוך השלבת אינו משתנה כלל ממשותו, ועל כן אי אפשר לחייבו אלא משום חיציו. ועוד כותבים התוספות שאף שחץ גם כן יש בו ממשות, מכל מקום יש גם חץ שאין בו ממשות, כגון אדם המשבר כלים ברוח שבפיו. ולכך מדמה רבי יוחנן את המדליק אש לזורק חץ, מאחר שיש גם אש שאין בו ממשות, כגון בשלבת בלא הגחלת. מקשה הגמרא על דברי ריש לקיש ממשנתנו, תנן שנינו במשנה, הכלב שנטל חררה ושרף עמה את הגדיש, בעל הכלב חייב חצי נזק על שריפת הגדיש. בישלמה למאן דאמר אישו משום חיציו, זה יהיה טוב לדעת רבי יוחנן הסובר שחיוב האש הוא כזורק חץ, אז מבואר מדוע בעל הכלב חייב חצי נזק על הגדיש, מאחר שאש זו שהעביר הכלב בגדיש, חיציו דכלב הוא. הרי זה כמו שזורק הכלב חץ והזיק בו, שיש לחייב את בעליו חצי נזק כדין צרורות. ואומנם אדם המדליק אש חייב בנזק שלם גם לדעת רבי יוחנן, מאחר שלא מצינו דין צרורות באדם המזיק, ולפיכך משלם לעולם נזק שלם. אלא למאן דאמר אישו משום ממונו, לדעת ריש לקיש הסובר שחיוב האש הוא משום ממונו המזיק, מדוע בעל הכלב חייב לשלם על שריפת הגדיש? הרי היי אש לאו ממונו דבעל כלב הוא, אש זו אינה ממונו של בעל הכלב אלא של בעל החררה, וכיצד ניתן לחייב את בעל הכלב על כך? כך קושיית הגמרא לדעת רש"י. אבל לדעת תוספות, כפי שביארנו לאל, שהם סוברים שגם ריש לקיש מודה שהמדליק באש אינה שלו חייב, הם מבארים את קושיית הגמרא כך, שמאחר ובעל הכלב לא הדליק את האש בעצמו, אין הוא בעל התקלה, ולא ניתן לחייבו משום חיוב ממונו, שאף שאין צריך שתהיה אש שלו, מכל מקום צריך שיהיה הוא בעל התקלה, כלומר שהוא יצר ועשה את התקלה, או על ידי הדלקה בידיים, או שפשע ולא שמר על אש שברשותו. ואף שכלבו הדליק את האש בגדיש, והוא פשע במה שלא שמר את כלבו כראוי, אין הוא מתחייב בזה, כמו שדורשת הגמרא לקמן בדף ממחת עמוד א', כי יפתח איש בור, איש בור ולא שור בור, שאין אדם חייב על בור שחפר שורו, כמו כן צריך לומר שישנה דרשה פותרת את האדם מחיוב נזקי שהציטה בהמתו. תרץ את הגמרא, אמר לך ריש לקיש, יוכל לתרץ ולומר לך ריש לקיש, אחא במאי עסקינן, דאדיה דויי. המשנה עוסקת באופן שזרק הכלב את החררה על הגדיש. ורבינו חנן אל פירש שדידה הכלב את הגחלת על גבי הקרקע עד שהגיע לגדיש ולא הגביע את הגחלת מעל הקרקע. ולפיכך לא יצתה הגחלת מחזקת בעליה ולא נכנסה לרשותו של בעל הכלב. והחלה שם. והציטה הגחלת את המקום שעליו נפלה ומשם נתפשטה לכל הגדיש ולפיכך הדין הוא כך. דה על אכילת החררה משלם בעל הכלב נזק שלם כדין שאין ברשות הניזק ועל שריפת המקום שבו נפלה הגחלת. משלם הבעלים חצי נזק כדין עסקי צרורות שמאחר במקום זה נשרף מיד בהנחת הגחלת. יש לחייבו מדין עסקי רגל, אבל מכיוון שלא הניח הכלב את הגחלת בידו ממש אלא זרקה מכוחו, לפיכך אינו חייב אלא חצי נזק. בפירוש נוסף כותב רש"י שלפיכך משלם לדעת ריש לקיש חצי נזק על שריפת מקום הגחלת מאחר שדבר משונה הוא שיזרוק הכלב את הגחלת על הגדיש ומשלם חצי נזק מדין קרן. ועל נזק שריפת הגדיש כולה פטור הבעלים מאחר שנזק זה לא נעשה מיד על ידי הכלב אלא האש התפשטה מעצמה ושרפה את שאר כל הגדיש. ומאחר שלדעת ריש לקיש חיוב אש ומדין ממונו המזיק לא ניתן לחייב בזה את בעל הכלב שהרי אין הגחלת ממונו. ועכשיו מבארת הגמרא כיצד יבאר רבי יוחנן את המשנה, ורבי יוחנן סובר שהמשנה עוסקת באופן דען חנוכי, שהניח הכלב את החררה עם הגחלת על הגדיש, והדין כך הוא, על נזק אכילת החררה ועל נזק שריפת המקום שבו הניח הכלב את הגחלת משלם הבעלים נזק שלם, על החררה משום שן ברשות הניזק ועל מקום הגחלת משום רגל ברשות הניזק, שדרך הכלב ליטול חררה ממקומה ולהניחה בגדיש לאוכלה שם. ועל נזק שריפת שער הגדיש שנתפשטה אש מעצמה משלם בעל הכלב חצי נזק כדין צרורות. שיש לדון נזק זה כחיצים שזרק הכלב והזיקו, שחייב בעליו בתשלום חצי הנזק מדין צרורות. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל ברבי יוחנן, שטעם הדבר שלא העמידו את המשנה לפי רבי יוחנן באופן שזרק הכלב את הגחלים על הגדיש, וחייב חצי נזק בין על מקום הגחלת ובין על הגדיש כולו מדין צרורות, מאחר שדין זה תלוי בספקו של רבה שילאל בדף יוטט עמוד א', האם כוח כוחו נידון ככוחו או לא? שאם כוח כוחו אינו ככוחו, יהיו הבעלים פטורים באופן כזה על שריפת הגדיש כולו, אף לדעת רבי יוחנן. מאחר שזריקת הגחלת על הגדיש היא מכוחו של הכלב, ואילו התפשטות האש לכל הגדיש היא מכוח כוחו. אז מבואר מדברי התוספות שאף שרבה שנקט לאל את ספיקו בדעת סומכוס המחייב על צרורות נזק שלם, מכל מקום ספק זה הוא אף לדעת חכמים, שאם כוח כוחו אינו ככוחו, פטור לגמרי. וכתב הגרא בהגאותיו שלדעת הראש ספק זה הוא רק לדעת סומכוס, אבל לדעת חכמים פשוט הדבר שנזק הנעשה בכוח כוחה של הבהמה הרי הוא כאילו נעשה בכוחה ומשלמים הבעלים חצי נזק. מקשה הגמרא על ריש לקיש ממשנה תשמע בואו שמע ראיה נגד ריש לקיש, שנינו במשנה לקמן בדף סמך ב' עמוד ב', גמל שהיה טעון פשטן ועבר ברשות הרבים, ומאחר שהיה טעון בפשטן יותר מדי נכנסה פשטנו לתוך החנות שהייתה בצד רשות הרבים, ודלקו בנירו של חנווני, ונדלק הפשטן על ידי נירו של החנווני שהיה בחנות, ועל ידי כך הדליק את הבירה, שרף בית גדול שעמד שם. הדין הוא שבעל הגמל חייב על נזק השריפה של הבירה, אבל אם הניח החנווני את נירו מבחוץ מחוץ לחנות ברשות הרבים, החנווני חייב בנזק שריפת הבירה, מאחר שפשע בכך שהניח את נירו ברשות הרבים, וחייב גם בתשלום נזק שריפת הפשטן. אבל כל זאת באופן שבעל הפשטן לא ירבה במסע הגמל יותר מדי. אבל אם פשע וירבה במסע יותר מדי, חייבים שניהם בתשלום נזק שריפת הבירה, מאחר ששניהם פשעו, זה בריבוי המסע וזה בהוצאת הנר. כך אומר המאירי. רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור. אם נר זה שהניח החנווני ברשות הרבים, נר חנוכה היה, פטור החנווני על נזק שריפת הבירה. מאחר שברשות עשה, שרי מצווה להניח נר חנוכה ברשות הרבים לפרסם הנס. ועכשיו מבארת הגמרא כיצד יש להקשות מן המשנה על דברי ריש לקיש. בישלמה למנדה אמר אישום משום חיציו. לדעת רבי יוחנן הסובר שחיוב אש הוא מדין אדם המזיק כאדם הזורק חץ. מבואר מדוע חייב בעל הגמל בנזק שריפת הבירה. שהרי חיציו דגמל הוא. הגמל הוא שהדליק את הבירה והרי זה כאילו זרק חיצים ויש לחייב את בעליו חצי נזק מדין צרורות. ובסיפה שהניח החנווני נרו מבחוץ. חייב החנווני בתשלום הנזק במלואו, מאחר שאין דין צרורות באדם, אומר הרשב"א. אלא למאן דאמר משום ממונו, אבל לדעת ריש לקיש הסובר, שחיוב אש ומשום המונוע המזיק יש להקשות מדוע חייב בעל הגמל בנזק שריפת הבירה. הרי אי אש שלב ממונה דבעל גמל הוא, אש זו אינה ממונו של בעל הגמל, אלא של החנווני, ומדוע חייב בעל הגמל על נזקי האש? ולא ניתן ליישב כתירוץ הגמרא לאל שאין בעל הגמל חייב, אלא על נזק שריפת מקום הגחלת, שהרי מבואר בספר של המשנה, שאם הניח חנווני נעירו מבחוץ חייב, ובזה ודאי יש לחייבו על שריפת הבירה כולה, שהרי האש שלו היא. ואם כן יש ללמוד מכך שאף הרישה המחייבת את בעל הגמל, היינו בתשלום נזק שריפת הבירה כולה. כך מסביר השיטה המקובצת בשם תלמידי הרב רבי ישראל. תרץ את הגמרא, אמר לך ריש לקיש, לו ריש לקיש היה בבית המדרש היה יכול לתרץ ולומר לך, אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר? במסכסך את כל הבירה כולה. יש להעמיד את המשנה באופן שלא התפשטה האש מעצמה כלל, אלא שהיה הגמל עובר עם הפשטן הדולק על פני כל הבית הגדול, וכך שרף את כולו. ולפיכך יש לדון את שריפת הבית כולו כמקום הנחת הגחלת, וחייב בעל הגמל משום נזקי הרגל ברשות הניזק ולא מדין נזקי אש. ואף שהבהמה מסכסכת ברשות הרבים, מכל מקום חייבים הבעלים בתשלום הנזק, מאחר שהבירה נמצאת ברשות היחיד. כך אומר חידושי רבי נחום. ולשון סכסוך שייך בשריפת אבנים שאינן משרפות לגמרי, אלא אש נדבקת בהן. מקשה הגמרא, יחי עם כך שהדליק הגמל בעצמו את כל הבירה, האם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה, בה נאמר, שאם הניח החנווני את נרו מבחוץ ועל ידי כך נדלק הפשטן, החנווני חייב על נזק שריפת הבירה, והיא במסכסכת, ואם המשנה עוסקת באופן שהיה הגמל עובר על פני כל הבירה ומדליקה, קשה, אמי חייב, מדוע חייב החנווני ולא בעל הגמל? הרי בעל הגמל פשע בכך שלא מנע מהגמל להסכסך ולשרוף את הבירה כולה, ואין כוונת הגמרא שמאחר שפשע בעל הגמל עליו לשלם את הנזק כולו לבדו, שהרי החנווני פשע אף הוא בכך שהניח את נרו מבחוץ, אלא כוונת הגמרא להקשות מדוע חייב החנווני לבדו בכל הנזק, הרי גם בעל הגמל פשע בכך שלא הוליכו לשם, ולפיכך יש להם לחלוק את תשלום הנזק ביניהם. כך מפרש התוספות בדיבור המתחיל, והיא במסכסכת, אבל אומר הפני יהושע שמדברי רשי משמע שהוא לא סובר כך, אלא הוא סובר שיש לחייב את בעל הגמל בתשלום כל הנזק, ולפתור את החנווני לגמרי, מאחר שנרו של החנווני לא היה בכוחו להזיק במאומה בלא הגמל, ונמצא שהגמל עשה את עיקר הנזק בידיים. מתרצת הגמרא בשעמדה, המשנה עוסקת באופן שעמד הגמל על יד הבירה, והיה מסע הפשטן שעליו גדול כנגד הבירה כולה, וכך שרף את הבירה, ולפיכך חייב החנווני באופן שהניח נרו מבחוץ. ואף שלא מסיים את הגמרא לבאר את התירוץ בשעמדה, לא מניח המקשה לבאר את המשך הדברים, ומיד מקשה על הדברים הללו. אם עמדה וסכסכה, כל שכן דחנווני פטור, ובעל הגמל חייב, שרי בעל הגמל פשע בכך שנתן לגמל לעמוד במקומו ולשרוף את הבירה ולא מייר לו הוליכו משם. וגם בקושייה הזו מסבירים התוספות, אין כוונת הגמרא שיש לפתור את החנווני לגמרי, שהרי אף הוא פשע בכך שהניח נרו מבחוץ, אלא כוונת הגמרא שיש לפוטרו מחצי הנזק ויחלוק את התשלום עם בעל הגמל. מתרץ את הגמרא, אמר אבונה בר מנוח משמי דרביקה, אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר? כגון שעמדה להטיל מימיה, המשנה עוסקת באופן שעמד הגמל להטיל מימיו, ובשעה שעומד כך לא ניתן להזיזו ממקומו, ובאותה שעה נשרפה הבירה כולה מן המסע שעל הגמל שהיה כנגד כל הבירה. ולפיכך אם הניח חנווני נרו מבחוץ חייב בתשלום כל הנזק, מאחר שבעל הגמל הנוסו שלא יכול להזיז את הגמל ממקומו. כעת בדף כ"ב עמוד ב' מבארת הגמרא את טעם הדינים המפורשים במשנה. ברישה עוסקת באופן שנכנס הפשטן לתוך החנות ונדלק שם, הדין הוא שבעל הגמל חייב בתשלום הנזק משום דלא איבא אלי להפושי בתעינה. לא היה לו להרבות בתעינת הפשטן עד כדי שייכנס לתוך החנות. ובסיפה עוסקת באופן שהניח החנווני את נרו מבחוץ, הדין הוא שהחנווני חייב בתשלום הנזק משום דלא איבא אלי להנוח נרו. מה הברי? לא היה לו להניח את נרו מבחוץ. שואלים התוספות בדיבור המתחיל רישה, מדוע מבארת הגמרא את סברות הדינים בברייתא רק לדעת ריש לקיש הסובר ראשון משום ממונו? הרי גם לדעת רבי יוחנן הסובר ראשון משום חיציו צריך לבאר. כן, תרצים התוספות שלדעת הסובר ראשון משום חיציו היה ביור זה פשוט מסברה, ולא הוא צריכה הגמרא לבארו, שמאחר הוא לשיטתו מתחייב המדליק על תחילת ההדלקה. ברור הדבר שיש לחייב את בעל הגמל על שפשע והרבה את מסע הפשטן עד שייכנס לחנות, והיה לו לעלות בדעתו שהפשטן נדלק בנר שבחנות. אבל לדעת הסובר ראשון משום ממונו שאין החיוב על תחילת מעשהו, אלא על שלא מנע מהגמל לסכסך כל הבירה, בזה היה מקום לומר שמאחר ולא ראה הדליקה עד שנתפשטה, ואז כבר לא היה בידו להזיז את הגמל שעמד אז להטיל את מימיו, אם כן אנוסו ויש לפוטרו. לפיכך משמיעה הגמרא את טעם הברייתא שמחייבת אותו שמכל מקום פושע הוא, לפי שהיה לו לעלות על דעתו שיכנס הפשטן לחנות וידלק וידליק את הבירה, ואז יעמוד הגמל להטיל את מימה ולא יוכל לסלק את הגמל. מקשה הגמרא על ריש לקיש מדברי המשנה להלן, תשמע בו ושמע ראיה נגד ריש לקיש, שנינו במשנה לקמן בדף סמך א' עמוד ב', אדם המדליק את הגדיש של חברו והיה גדי כפות לו, קשור לגדיש, וכן היה עבד כנעני עומד סמוך לו לגדיש ונשרף הגדי והעבד עמו עם הגדיש, חייב המדליק בתשלום נזקי הגדי והגדיש, אבל פטור על הריגת העבד מאחר שהיה לו להציל עצמו ולברוח מן הדליקה. אז בפשטות משמע מדברי הגמרא שאם נשרף העבד מחמת שלא ברח, פטור המדליק מתשלום המון בעליו, אבל הרמב"ן בספר מלחמות השם מביא את דעת יש מפרשים הסוברים שאין המדליק פטור אלא ממיתה, אבל מחויב הוא בתשלום המון לבעל העבד, מאחר שיכול עלה לטעון שאין העבד רשאי למחול על גופו. אבל כותב הרמב"ן שלא מסתבר לומר כן. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם היה העבד כפות לו לגדיש וגדי סמוך לו, ורשי כותב שהחילוק בין כפות לסמוך הוא רק לגבי עבד שיש בו דעת, שאם אינו כפות יש לו לברוח מן הדליקה, ולפיכך פטור המדליק על שריפתו. אבל אם הוא כפות ואינו יכול לברוח, חייב המדליק, אבל בגדי שאין לו דעת לברוח מן הדליקה, אין לחלק בין כפות לסמוך, ובכל אופן יש לחייב את המדליק על שריפת הגדי. אלא אגב שנקטה המשנה לגבי עבד חילוק בין כפות לסמוך, נקטה כן גם לגבי גדי. אבל לקמן במשנה בדף סמך א' עמוד ב' מביא רשי דעה נוספת בזה הסוברת שגם גדי יש לו דעת לברוח מן הדליקה, ולפיכך העמידה המשנה ברישה שהיה גדי כפות, שרק באופן כזה חייב המדליק מאחר שלא היה גדי יכול לברוח, ובסיפה עוסקת באופן שהיה עבד כפות וגדי סמוך, כוונת המשנה שישנם שני אופנים שפטור המבעיר, האחד כשהיה עבד כפות שבזה יש לפתור את המבעיר אף אם היה גדי כפות מאחר שמתחייב מיטה על הריגת העבד, ובאופן השני יש לפותרו כשהיה הגדי סמוך שבאופן זה יש לפותרו אף כאשר אינו מתחייב מיטה על הריגת העבד מאחר שהיה לו לגדי לברוח מן הדליקה. אז נחזור עוד פעם על קושיית הגמרא על שיטת ריש לקיש. נאמר במשנה, אדם המדליק את הגדיש של חברו והיה גדי כפות לו לגדיש, וכן היה עבד כנעני עומד לו וסמוך לו לגדיש ונשרף הגדי והעבד עמו עם הגדיש, חייב המדליק בתשלום נזקי הגדי והגדיש, אבל פטור על הריגת העבד מאחר שהיה לו להציל עצמו ולברוח מן הדליקה. ואם היה עבד כפות לו לגדיש וגדי סמוך לו ונשרף העבד והגדי עמו עם הגדיש, פטור המדליק מתשלומי נזקי הגדי והגדיש, מאחר שבאופן זה שהעבד היה כפות הוא לא יכל לברוח, ועל כן המדליק את הגדיש חייב מיטה על הריגת העבד, שהאדם שהורג עבד כנעני נהרג עליו, שנאמר וכי יקה איש את עבדו את עמתו בשבט ומת תחת ידו נקום ינקם, והדין הוא שאדם המתחייב מיטה וממון על מעשה אחד הרי הוא נהרג ואינו משלם, שכך דרשו חכמים במסכת כתובות בדף למד ב' עמוד ב', מן המקרא בספר דברים פרק חפי פסוק ב', ויפילו השופט ויקאו לפניו כדי רשעתו במספר, משום רשעה אחת אתה מחייבו והיא אתה מחייבו משום שתי רשעיות, ואפילו באופן שלא יתרו בו על הריגת העבד שאינו חייב מיטה, על כך מכל מקום פטור ומתשלום הממון. כמבואר במסכת כתובות בדף למד ד' עמוד ב', שאף חייבי מיטות שוגגין, דהיינו שעברו בשוגג עבירה שעונשה מיטה אם עשו אותה במזיד, פטורים מן התשלומים. עכשיו מבארת הגמרא את הקושייה מן המשנה על ריש לקיש, בישלמה למאן דאמר אישו משום חיציו, זה יהיה טוב לדעת רב יוחנן הסובר שחיוב המדליק אש הוא כזורק חץ. מבואר היטב טעם המשנה שמשום אחי, בגלל זה כשהיה עבד כפות פטור המדליק מתשלום אגדי ואגדיש, שהרי זה כאילו זרק חץ עליו והרגו ומתחייב ומיטה על מעשה זה, ולפיכך פטור מתשלום איזה כממון. אלא למאן דאמר אישו משום ממונו, אבל לדעת ריש לקיש הסובר שחיוב המדליק אש הוא משום שלא שמר על ממונו שלא יזיק, קשה. אמאי פטור, מדוע פטור המדליק על נזקי הגדי והגדיש? וכי אילו קטל תורי עבדה, אילו היה שורו הורג עבד, אך אינם ידי לא מחייב? האם גם בזה לא היה מתחייב הבעלים בתשלום כנס של 30 שקלים? והרי פשוט שהדין הוא שחייב, שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק למד ב', אם עבד ייגח השור או אמא, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, ועל כן אף כאשר נהרג העבד על ידי האש עם המונו, יש לו להתחייב בתשלום המון, ומדוע שנתה המשנה שפטור? כך מפרש רשי את קושיית הגמרא ואילו תוספות, בדיבור המתחיל קטל, מפרשים שקושיית הגמרא היא, וכי אילו קטל תורי עבדה, אילו היה שורו הורג אדם ובתוך כך גם מזיק ממון, הכנה מדי לא מחייב, האם גם בזה לא היה מתחייב הבעלים בנזק הממון? הרי פשוט שהדין הוא שחייב, שהרי אינו חייב מיטה על כך ששורו הרג אדם, וממילא אינו נפטר מתשלומי היזק ממון. וכמו כן, כאשר הדליק גדיש ונשרף בו עבד כפות, אינו חייב מיטה על הריגת העבד, מאחר שלא הוא הרגו אלא האש עם ממונו, ועל כן אין לפותרו מתשלום נזקי הגדי והגדיש, ומדוע שנתה המשנה שפטור? כלומר, כשם שאין אדם חייב מיטה על הריגת שורו, וממילא אף אינו נפטר בכך מהיזק ממון אחר שנעשה באותו מעשה, כך אין אדם חייב מיטה אם שרפה אישו את האדם, ולפיכך אין לפוטרו מתשלום נזקי הגדי והגדיש. מתרצת הגמרא, אמר לך רבי שמעון בן לקיש, לו רבי שמעון בן לקיש היה בבית המדרש, יכול היה רבי שמעון בן לקיש ליישב את הקושייה ולומר שמשנה זו אינה עוסקת באופן שהדליק את הגדיש ונתפשטה האש ושרפה את העבד. אלא אחא במה יסקינן כאן במשנה במה מדובר? בשהצית את האש בגופו של העבד ממש. שבאופן כזה בוודאי יש לדונו כהורג אדם בידיים וחייב מיטה על כך. אמנם אינו חייב אלא באופן שהיה עבד כפות, שאם לא כן היה לו לברוח ולהינצל. ועל כן יש לפוטרו מתשלום הממון על הגדי והגדיש, משום דקמלי בדרה במיני, שהוא עומד בעונש הגדול יותר מבין שני העונשים המוטלים עליו, ואינו חיוב המיטה ואין להוסיף אל חייבו אף בתשלום ממון. ואף שלא הציד בגופו של הגדי, ונמצא שעל הריגת העבד חייב משום אדם המזיק, בעוד שעל שריפת הגדי חייב משום ממונו המזיק, מכל מקום נפטר הוא מתשלום הגדי על ידי שריפת העבד, מאחר שעל ידי מעשה אחד נתחייב בין במיטה ובין בממון, אף שאין גדר החיוב שווה בשניהם. כך תוספות בדיבור המתחיל, והיה גדי כפות לו. שואל הרשב"א, מדוע פטור המדליק מתשלום הנזק מדין קם לבדרה במיני? הרי דין זה לא נאמר אלא באופן שאדם מתחייב מיטה וממון בזמן אחד, אבל כאן שהצית בגופו של עבד, הרי נתחייב על הריגת העבד בתחילה, ורק לאחר מיטת העבד התפשטה האש גם לגדיש ושרפתו. ובאופן כזה יש לחייבו בין במיטה ובין בממון. ומקשה עוד הרשב"א, גם לדעת רבי יוחנן, שלשיטתו נשרף הגדיש תחילה ולאחר מכן העבד, ואם כן גם בזה אין לפוטרו מתשלום הנזק, שהרי נתחייב בממון קודם חיוב המיטה. תרץ הרשב"א שלדעת רבי יוחנן יש לומר שמשעה שהדליק את האש בגדיש דינו כרודף אחר העבד להורגו, שהרי העבד כפות ליד הגדיש וסופו להישרף, ולפיכך מתחייב ומיטה מאותה שעה, שהרי הכל רשאים להורגו ולהציל את הנרדף, ונמצא שחיוב המיטה והממון באים כאחד, ועל כן יש לפוטרו מתשלום הממון. וכן לדעת ריש לקיש יש לומר, שאף שהצית האש בגופו של העבד, מכל מקום לא מת העבד מיד, אלא לאחר שריפת הגדיש. ומרגע שהצית בגופו של עבד, עד שהעבד מת, המדליק נידון כרודף ופטור על הנזקים שעושה באותו הזמן, וכיוון שנשרף הגדיש באותה שעה, הרי הוא פטור על הגדיש. אבל אם נשרף העבד תחילה ורק לאחר מכן נשרף הגדיש, יהיה המדליק חייב בין מיטה ובין ממון. כך דברי הרשב"א. שווה הגמרא ומקשה, יחי, אם כך שהמשנה עוסקת באופן שהצית בגופו של עבד, מהי לממרה? מה חידוש יש בדין הזה? הרי פשוט הדבר שיש לדונו כהורג נפש, שהדין בזה שחייב מיטה ופטור מן הממון. מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה לומר דין זה, אלא באופן שהיה הגדיד אחד של אדם אחד והעבד אחד, העבד של אדם אחר, שבאופן כזה היה מקום לומר שהמיטה שנתחייב על הרגיעת העבד לא תפטרנו מן התשלום על שריפת הגדי השייך לאדם אחר. לפיכך הוצרכה המשנה להשמיענו שגם באופן כזה פטור, מאחר שדי לו בעונש המיטה החמור. ומחמת האוקימתא הזו העמידה המשנה באופן שהיה גדיש שנשרף עם הגדיש, ולא ביירה שהנזק הממוני היה רק בשריפת הגדיש, מפני שמצוי הדבר שהגדי אינו שייך לבעל העבד והגדיש. אבל לגבי הגדיש, דרך האדם להעמיד את עבדו בגדיש כדי שישמרנו, ואין מצוי הדבר שיהיה הגדיש של אדם אחד והעבד של אדם אחר. מקשה הגמרא על דברי ריש לקיש ממשנה נוספת, תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה לקמן בדף נ"ט עמוד ב'. אדם השולח את הבעירה, את הדליקה, ביד חירש או ביד שוטה או ביד קטן, שהם לא בני דעת ואי אפשר לחייבם על מעשיהם, והלכו הם ושרפו ממון של אדם אחר בדליקה הזו, פטור המשלח מדיני אדם שלא ניתן לחייבו על כך ממון בבית דין, וחייב עונש בדיני שמיים. ועכשיו מבארת הגמרא את הקושייה מן המשנה על ריש לקיש. בישלמה למאן דאמר ראשון משום חיציו, לדעת רבי יוחנן הסובר שחיובו של המדליק אש הוא משום זורק חץ, מבואר מדוע האדם השולח בעירה ביד חירש שוטה וקטן פטור מדיני אדם, משום שחיציו דחירש הוא, הרי זה כאילו זרק החירש חץ והזיק, שאין לחייב את המוסר לו את החץ. ואף שאינו סובר כן אלא משום שאש אין בה ממשות ואינו מתחייב בה משום ממונו, ואילו המשנה ייתכן שעוסקת באופן שמסר לו גחלת שיש בה ממשות, מכל מקום סובר רבי יוחנן שמאחר והשלבת שהיא המזיקה בפועל אין בה ממשות, לא ניתן לחייב על אש משום המון המזיק גם בגחלת שיש בה ממשות, אלא משום זורק חץ. כך מסביר השיטה מקובצת. אלא למאן דאמר אישום משום ממונו, אבל לדעת ריש לקיש הסובר שחיוב המדליק אש הוא על שלא שמר את ממונו שלא יזיק, יש להקשות מדוע פטור המוסר בעירה לחירש שוטה וקטן, הרי אילו מסר את שורו לחירש שוטה וקטן והזיק השור, החינמי דלא מחייב? האם גם בזה אינו מתחייב בתשלום הנזק? הרי ממונו הוא שהזיק ושנינו לאל בדף יוד עמוד א' שחייבו בתשלום הנזק. ואם כן אף במוסר להם את האש שהיא ממונו, יש לחייבו על ממונו המזיק. מתרץ את הגמרא, היית מר על הרי נאמר בבית המדרש על דברי המשנה אמר יש לקיש משמי דחזקיה. לא שנו לא נאמר במשנה שפטור המשלח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן. אלא כשמסר לו לחירש גחלת, גחלים עמומות, והחירש ליבה, יבעיר אותם עד שהפכו ללהבה ששרפה ממון של אחר, שבאופן כזה החירש הוא המזיק, ולא פשע המשלח בשמירת ממונו. וזה לא דומה למוסר שור ביד חירש, מאחר שהשור מזומן להזיק מיד, ואילו הגחלת אינה מזומנת להזיק עד שיבעירנה החירש. אבל אם מסר לו שלבת המזומנת לשרוף, חייב המשלח, מה הייתה מה? ברי אזיקה, אזק זה, הוא ברור מזומן לבוא, ולפיכך יש לחייב את המשלח על שפשע בשמירת ממונו המזיק, כשם שחייב על מסירת שורו ביד חירש שוטה וקטן. ועכשיו מבארת הגמרא כיצד מעמיד רבי יוחנן את המשנה. ולמרות שאין קושייה מדברי המשנה על רבי יוחנן, מכל מקום מבארת הגמרא את שיטתו, מאחר שמסקנת הגמרא לקמן בדף כ"ב עמוד א', שגם רבי יוחנן מודה שחייב המדליק גם משום ממונו המזיק, ואם כן צריך לבאר לשיטתו מהו החילוק בין מסר שורו לחירש שחייב על נזקיו, לבין מסר אישו לחירש שפטור על נזקיו, כך מסביר התוספות רבינו פרץ. אומרת הגמרא ורבי יוחנן אמר אפילו אם מסר המשלח ביד החירש שלהבת המזומנת להזיק, מכל מקום פטור מתשלום הנזק, והטעם? משום דקה סבר צוותא דחירש כגרים, מאחר שסובר רבי יוחנן שאחיזת החירש היא שגרמה לנזק הזה, ולא מעשה המשלח. וצוותא הוא מלשון צוות שאוחזים בכלים. ועוד כותב רש"י שיש הסוברים צוותא מלשון צוות, שמתייחדים ומתחברים יחדיו, גם כאן ייחודו וחיבורו של החירש עם השלבת גרמה את ההזק. שהרי לשיטתו חיוב המדליק אש הוא כזורק חץ, ועל כן גם באופן זה יש לדון כאילו זרק החירש, חץ והזיק ופטור המשלח. ותוסעות בדיבור המתחיל ורבי יוחנן כתבו, שלדעת רבי יוחנן אף שלבת אין נזקה ברור כל כך כמו שור המזיק, ולפיכך לא פשע משלח במסירתו השלבת ליד החירש. ולא מחייב, אין המשלח חייב לדעת רבי יוחנן, עד המסר ליל החירש, גב זה, עיצים יביישים שנתפסת בהם האש בקלות, סילטה, עיצים קטנים דקים המשמשים להבערת האש, ושרגה, ואימא מסר לו נר דולק, שבאופן כזה ודאי פשע המשלח, והרי זה כאילו זרק הוא בעצמו חץ להזיק, ועל כן יש לחייבו בתשלום הנזק. מביאה הגמרא ראיות לדברי רבי יוחנן. אמר רבה, קרא ומתניתה, מסייע לרבי יוחנן, יש להוכיח כדברי רבי יוחנן שחיוב המבעיר אש וכזורק חץ בין מלשון הכתוב ובין מברייתא. אומרת הגמרא קרא, הראיה מהמקרא היא, דכתיב נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה', כי תיצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה. ולשון הכתוב תיצא משמע שמדובר שהאש יצא מעצמה. כי מכך שלא נאמר כי יוציא אש, שאז משמע היה שעל ידי אדם יצאה. אז נאמר כי תיצא אש, משמע שמדובר שהאש יצא מעצמה, דהיינו שהדליק אש בתוך רשותו והלכה והזיקה בשל חברו. ועל כך ממשיך הכתוב ואומר, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. רואים אנו מהפסוק שהוא קורא לבעל האש מבעיר, כאילו הבעיר בעצמו את האש ברשות חברו, אף על פי שהאש יצא מעצמה. שמע מינה, יש ללמוד מכאן שאישו משום חיציו, שאדם המדליק אש ברשותו ונתפשטה למקום אחר, נידון כזורק חץ לרשות אחרת ומזיק, ולפיכך קראו הכתוב מבעיר. אומר התורת חיים, אין להקשות מחר שישנה ראיה מדברי הכתוב, מה צורך להביא ראיה מן הברייתא? כיוון שיש לדחות את הראיה ולומר שהכתוב בא לדרשה אחרת המבוארת בגמרא לקמן בדף סמך עמוד ב'. אמר הקדוש ברוך הוא עליי לשלם את הבעירה שהבערתי, ומכל מקום מפשטות המקרא משמע כדברי רבי יוחנן. עכשיו אומרת הגמרא מתניתא, הראיה מהברייתא היא כשיטת רבי יוחנן דתניא. שנינו בברייתא לקמן בדף סמך עמוד ב', פתח הכתוב בנזקי ממונו שנאמר כי תיצא אש שמשמע שהלכה האש שהיא ממונו מעצמה והזיקה, וסיים הכתוב בנזקי גופו שנאמר שלם ישלם המבעיר שנידון כאילו הבעיר בעצמו. לומר לך שחיוב אדם על אישו שהזיקה משום חיציו, הוא כאילו זרק חץ בעצמו והזיק. מקשה הגמרא על סברת אישו משום חיציו. אמר רבה, קשיא ללאביי, אביי נתקשה בקושייה הזו, למנדה אמר שחיוב אישו משום חיציו הוא, אם כן תמון באש לפטר רחמנה איך היא משכחת לה, באיזה אופן ניתן למצוא שיהיה אדם פטור על אישו ששרפה דבר תמון? דהיינו שמבואר בדברי המשנה לקמן בדף סמך א' עמוד ב', שלדעת חכמים אם הדליק אדם את גדישו של חברו והיו כלים תמונים בו, פטור המדליק על נזקי הכלים. בדין זה מבואר רק אם נאמר שחיובו של המדליק הוא משום המונו המזיק, שבזה יש לפוטרו על הכלים התמונים מאחר שלא ידע מקיומם ואנוסו. אבל לדעת הסובר שחיוב המדליק הוא משום אדם המזיק, אם כן יש לחייבו גם באופן שלא ידע להימצאות הכלים בגדיש, שהרי אדם המזיק חייב גם אם היה אנוס. כמבואר לכמן בדף חווה ועמוד ב', שכן דרשו חכמים מן המקרא פצע תחת פצע לחייב את האדם המזיק בשוגה כאילו הזיק במזיד, ואת המזיק באונס כאילו הזיק ברצון. בפירוש אחר כותב רעשי שכוונת הגמרא להקשות, שהרי חץ לעולם מזיק בתוך גופו של אדם שמקום תמונו, ואם לפתור את הזורק משום כך לא מצינו חץ שחייבה עליו תורה. כך מפרש רשי את קושיית הגמרא, ואילו תוספות מבארים שקושיית הגמרא כך היא, לדברי הסובר שחיוב אש משום המון המזיק הוא, ניתן להבין שפטרה התורה את המדליק אש מתשלום נזקי כלים תמונים, למרות ששור המזיק חייב עליהם, מאחר שמצינו חילוקי הלכות בדיני ממונו שהזיק, שהרי קרן שן ורגל שונים הם בדיניהם, ולפיכך ניתן לחלק גם באש ולפוטרה על כלים תמונים. אבל לדעת הסובר שחיוב אש משום אדם המזיק הוא, לא ניתן לומר כן, שהרי לא מצינו כלל חילוקים בדין אדם המזיק, אלא חייב הוא על השוגה כמזיד ועל האונס כרצון, ולפיכך לא מסתבר לומר שפטרתו התורה מתשלום נזקי כלים תמונים. וממשיך רבה בדבריו, וניחלי, והבית תירץ את קושייתו, שישנו אופן שפטור המדליק על נזקי הכלים אף לדעת הסובר אישו משום חיציו, כגון שנפלה דליקה לאותה חצר, שהדליק אדם אש בחצירו, והייתה גדר בין חצרו לחצר חברו, כך שבשעת הדליקה לא הייתה אש יכולה להילך לחצר חברו. ולאחר שהדליק את האש בחצרו, נפלה הגדר שבין החצרות, שלא מחמת הדליקה, אלא מסיבה אחרת. והלכה אש והדליקה והזיקה בחצר אחרת. דעתם כלו ליחיציו, שבאופן כזה, כלה ונגמר כוח החץ ששלח המדליק, ולא ניתן לחייבו כזורק חץ. מאחר שבשעה שהדליק, לא הייתה אש יכולה להזיק בחצר חברו, ועל כן שייך לפוטרו, אם היו כלים תמונים בגדיש חברו. מקשה הגמרא, יחי אם כך שמדובר באופן כזה שכלו לו חיציו, לעניין הגדיש, הגלוי נמי, כלו לחיציו. באופן כזה יש לפוטרו לא רק על הכלים התמונים, אלא גם על הגדיש הגלוי, שמאחר וכלו חיציו, אין לחייבו כלל הדליקה זו. מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרא ממה שסברה עד עכשיו, שלדעת רבי יוחנן ניתן לחייב אדם המדליק אש, רק משום זורק חץ, ומבארת כך. אלא אומרת הגמרא, למען דאיתלי משום חיציו, איתלי נמי משום המונו. רבי יוחנן הסובר שחיוב המדליק אש משום זורק חץ הוא, מודה לדעת ריש לקיש שניתן לחייבו גם משום המונו שהזיק, ועל כן באופן זה שנפלה הגדר שלא מחמת הדליקה, שאי אפשר לחייב את המדליק משום זורק חץ, מכל מקום אפשר לחייבו משום ממונו המזיק. וכגון שהיה לו לגודרה ולא גדרה, היינו באופן שיכול היה לשוב ולגדור את חצירו ולמנוע את מעבר האש לחצר חברו, ולא עשה כן, שאף שאינו חייב על הדלקת האש מתחילה, מאחר שאז לא היה בכוחה להזיק בחצר חברו, מכל מקום מתחייב הוא עכשיו על שלא גדר בעדה. דעתם שורו הוא ולא תפח באפי, שבאופן כזה הרי הוא כמכניס שור לדיר ואינו נועל הדלת בפניו, שאם יצא השור והזיק חייב בעליו בתשלום הנזק, ואף כאן יש לחייבו על שלא שמר על האש שלא תזיק. אבל מאחר שחיוב זה משום המונו ולא משום חיציו, חייב רק על הגדיש שהיה גלוי ולא על הכלים שהיו תמונים בתוכו שאנוסו לגביהם. שואלת הגמרא, וכי מאחר דמן דאיתלי משום חיציו, איתלי נמי משום המונו, מהי בעיניי? ולאחר שנתבהר שרבי יוחנן המחייב את המדליק אש משום זורק חץ, סובר גם כריש לקיש שהוא חייב משום המונו שהזיק, אז איזה חילוק דין ישנו ביניהם? ואף שישנם חילוקי דינים רבים בין רבי יוחנן לריש לקיש, כמו שהקשתה הגמרא לעיל, בדף כ"ב עמוד א', מכלף שנטל חררה וגמל שהיה טעון פשטן, שבאופנים אלו אין האש ממונו של בעל הכלב והגמל, ועל כן לדעת ריש לקיש יש לפוטרו לגמרי, ואילו לדעת רבי יוחנן יש לחייבו בחצי נזק משום צרורות. מכל מקום, כוונת הגמרא בקושייתה מהי בעיניי הוא, היא באופן שהאש שייכת למדליק, שגם באופן כזה נחלקו המוראים, כפי שיש לדייק מלשון הגמרא לאל, אישו משום חיציו, ולכן מקשה הגמרא, עד עכשיו היה ניתן לומר שיש חילוק ביניהם אף שהאש של המדליק, באופן שהייתה גדר בין החצרות ונפלה שלא מחמת הדליקה. אבל מאחר ונתבהר שמודה רבי יוחנן לריש לקיש בזה, שיש לחייבו משום המונו, אם כן אין כל חילוק ביניהם. משיבה הגמרא, איכא בעיני הוא, יש חילוק ביניהם בדין אדם שהדליק אש והלכה ופצעה את חברו. האם לחייבו בארבעה דברים, שלדעת רבי יוחנן הסובר שהוא חייב אף משום חיציו, דינו כאדם המזיק את חברו ועליו לשלם ארבעה דברים, נזק, צער, ריפוי ושבט. ובושת אינו חייב, כמבואר לכמן בדף זך עמוד א', שאין אדם חייב על הבושה עד שהתכוון להזיק, וכאן לא נתכוון לפצוע את חברו. אבל עניין חיוב בארבעה דברים, די בכך שפושע הוא שהיה לו לעלות על דעתו שרוח מצויה תוליך את האש לחצר חברו, ולכן חייב בארבעה דברים הללו ופטור על הבושת. אבל לדעת ריש לקיש הסובר שחיוב אש הוא רק משום המונו המזיק, אינו חייב אלא בתשלום נזק בלבד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהכלב שנטל חררה שיש בה גחלת והלך לגדיש ואכל את החררה ושרף את הגדיש, הדין הוא שעל החררה משלם נזק שלם ועל הגדיש משלם חצי נזק. שואלת הגמרא, מן חייב? מי הוא החייב בתשלום חצי נזק על שריפת הגדיש? ודאי שבעל הכלב. וקשה, ולחייב נמי מבעל גחלת, הרי יש לחייב על כך גם את בעל הגחלת שפשה בכך שלא שמר על גחלתו. וכותב רשי שקושיית הגמרא שהתחייב בעל הגחלת היא לדעת הכל, מאחר שהכל מודים שחייב משום ממונו. ומשמע של אהבה אמינא שרבי יוחנן מחייב רק משום חיצה ולא משום ממונו, לא ניתן לחייב את בעל הגחלת, מאחר שאין זה חיצה ולא ממונו. משיבה הגמרא, בששימר גחלתו. המשנה עוסקת באופן שבעל הגחלת שמר כראוי על גחלתו, וכגון שהניחה בתוך ביתו ונעל הדלת כראוי, ולפיכך הנוס הוא בכך שנטל הכלב את גחלתו ופטור מתשלום הנזק. שבה הגמרא ומקשה, היא בששימר? אם מדובר כששימר בעל הגחלת את גחלתו ונעל את ביתו, מה היא באי כלב ואתה, מה עושה שם הכלב וכיצד הצליח ליטול את הגחלת? מתרץ את הגמרא, בשחתר, שחפר הכלב ברגליו עד שפתח את הדלת ונטל את הגחלת. אמר רב מרי בריידר רב כהנא, זאת אומרת, מכך שהמשנה מחייבת את בעל הכלב בתשלום עליה לחררה, אף על פי שנטל הכלב את הגחלת על ידי חתירה, יש ללמוד שסתם דלתות חתורות הן אצל כלב, דהיינו שדרך הכלב לחתור דלתות ולהיכנס, ואין זה דבר משונה, ולפיכך יש לחייב את בעל הכלב בנזק שלם כדין נזקי שן ורגל, ולא בחצי נזק כדין נזקי קרן. והראש חולק על רשי בזה וסובר שאף אם דבר משונה הוא שיחתור הכלב דלתות מכל מקום לאחר שכבר חתר, דרכו לאכול את מה שימצא ואין זה משונה. ולפיכך מפרש הראש את כוונת הגמרא והוכחת הגמרא כך, שאם לא היה דרך הכלב לחתור דלתות, לא היה בעליו מתחייב כלל על אכילת חררה, מאחר שאנוס הוא בנזק הזה, כמו ששנינו לקמן בדפנו נהי עמוד ב', נפרצה בלילה או שפרצו הליסטים יצא והזיקה, פטור. שואלים התוספות בדיבור המתחיל בששימר, מאחר שדרך הכלב לחתור דלתות, אם כן מה מועילה שמירתו של בעל הגחלת שנעל הדלת בפניה, הרי מצויים בחוץ כלבים שדרכם לחתור דלתות. תרצים התוספות שכיוון ששימר את גחלתו כדרך האנשים שמשמרים, לא יתרחו חכמים יותר מכך. מבררת הגמרא את הדין המבואר במשנה שבעל הכלב מחויב בתשלום נזק אכילת החררה. דאכלה איכה, איכה נחל הכלב את החררה הזו? אילי מה דאכלה בגדיש דאלמה, אם אכלה בגדיש סתם שאינו של בעל החררה, כיצד ניתן לחייב את בעליו על כך? הבעין הרי כדי לחייבו צריך שיתקיים התנאי שנאמר בפסוק בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד', ושילח את בעירו וביער בשדה אחר. דהיינו, שאין הבעלים חייב על נזקי שן של בהמתו, אלא כשאכלה ברשות הניזק ולקה, ולא התקיים התנאי הזה, שהרי אכל את החררה בחצר אחרת. מתרצת הגמרא, לא צריכה דאכלה בגדיש דבעל חררה. המשנה עוסקת באופן שאכל הכלב את החררה בגדיש השייך לבעל החררה, ולפיכך ניתן לחייב את בעליו משום שן ברשות הניזק. רוצה הגמרא לפשוט ספק שנסתפקו בו להלן מן הדין המבואר במשנה לגבי כלב שאכל חררה. מבררת הגמרא, מן הדין המבואר במשנה שכלב שאכל חררה ברשות הניזק חייב בעליו משום נזקי שן, תפשוט, ניתן לפשוט את הספק ולהכריע דפי פרה כחצר הניזק דמי, שפיה של הפרה אוכלת בחצר הניזק נידון כרשות הניזק ומתקיים בזה וביער בשדה אחר וחייב. דהי כחצר המזיק דמי, שאם היה פיה נידון כחצר המזיק, דהיינו כחצרו ורשותו של בעל הפרה, מדוע חייב בעל הכלב לשלם נזק שלם על אכילת החררה? לאמא לא יכולו לומר לבעל החררה, מה באי רפתח בפומה דקלבי, מדוע נמצא לחמך בפיף של כלבי? כלומר, מאחר ולא חייבה תורה משום שן, אלא כשאכלה בהמה ברשותו של הניזק, נמצא שאם פי הכלב נידון כרשותו של המזיק, לא ניתן לחייבו על אכילת החררה, שהרי אוכלו בחצר המזיק ולא בחצר הניזק. דהי בא אלו שהסתפקו בני הישיבה בעניין הזה. האם פי פרה כחצר הניזק דמי וחייב בעליה על אכילתה מדין שן, או כחצר המזיק דמי ופטור, שהרי לא ברשות הניזק אכלה? מבררת הגמרא, ויאמרת, אם אתה אומר שפי הפרה כחצר המזיק דמי, אם כן שן דחייב רחמנה איך היא משכחת לה, כיצד ימצא האופן שבו חייבה תורה את בעל הפרה על אכילתה משום נזקי שן? הרי לעולם אוכלת היא ברשות בעלים, ובהכרח צריך לומר שפי פרה נידון כחצרו של הניזק ולא כחצר המזיק. ובמה נסתפקו בני הישיבה? וערת הגמרא, אמר רב מרי בריידר רב כהנא, גם אם נאמר שפי הפרה חצירו של המזיקו, ניתן למצוא אופנים שבהם ניתן לחייבה משום שן, והיינו בנזקים שאינם אכילה בפה, וכגון שנתחככה בהמה בכותל להנאתה והפילתו, וכן באופן שתנפה פירות על ידי שנתגלגלה עליהם להנאתה, באופנים אלו ניתן לחייב את הבעלים משום נזקי שן, שהרי כל נזק שעושה בהמה להנאתה נידון כנזקי שן. ומאחר שישנם רק שני אופנים בשן, שנתחככה בכותל או שתנפה פירות, צריך לומר שאחד מהם חיובו משום אב המזיק של שן, והשני משום תולדה. שהרי השן הוא אחד מארבעה אבות הנזיקין, ואי אפשר לומר שאין בשן אלא תולדות ולא אבות, אומר המהר"ם. אבל באופן שאכלה בהמה בחצר הנזק, ייתכן שלא ניתן לחייב את הבעלים משום שן, מאחר שיכולו לומר, פי בהמתי, רשותי הוא. מקשה הגמרא על דברי רב מרי בריידר אף כהנה, מתקיף לה מרזוטרה, מקשה מרזוטרה, כיצד ניתן לומר שהאופן שבו חייבה תורה משום נזקי שן, וכאשר נתחככה הבהמה בכותל הנעתה והפילתו באופן שתנפה פירות להנעתה, והבעינה הרי צריך שיתקיים הכתוב ויאמור בספר מלאכים א' פרק י' פסוק י', כאשר יבער הגלה לתומו, דהיינו שהבהמה מחלה לגמרי את הדבר הניזוק, ולכוון זה מתקיים באופנים הנזכרים שרן הבהמה מחלה את הכותל או את הפירות עד תומם, ואף שנתבהר לאל בדף ג' עמוד א' בגמרא שיש ללמוד שן מרגל, שן צריך שתחלה את הקרן דווקא, מכל מקום צריך שתהיה השן יכולה על כל פנים לבאר הכל, ואם חיוב שן הוא רק באופן שנתחככה בכותל ההנעתה, אם כן לעולם אין אפשרות שתחלה השן את הקרן. כך מסביר הרשב"א. מתרץ את הגמרא, רבינה אמר ישנו אופן של כילוי בין התחככה בכותל, כגון דשף צלמי ששפשפה צורות שהיו צורות חקוקות בכותל, וכאשר נתחככה בהמה בכותל מחקתן, ונמצא שקילתה את הצורות עד תומן. רבשי אמר ישנו אופן של כילוי בין התגלגלה על פירות, כגון דפסה פסועי, כאשר נתגלגלה הבהמה על הפירות, תחווה אותם בתוך תתלח, וכעת נתייבש התית ואי אפשר להוציאם, ונמצא שקילתה את הפירות עד תומם. רשי אומר שיש הגורסים בדברי רבשי, דפסה פסועי, שהוא לשון כיליון, כמאמר הכתוב בתהילים י' ב' פסו אמונים בבני אדם, שפירושו אפסו וקלו בני אדם נאמנים, והיינו באופן ששפכה הבהמה משקה בגלגולה, שבזה מתקלה הקרן לגמרי. מנסה הגמרא להוכיח ממשנה שפי פרה כחצר הניזק, תשמע, בו הושמע ראיה, שנינו במסכת סנהדרין בדף עין וו עמוד ב', שאם אדם שיסה, גירה בו בחברו את הכלב של אדם אחר, או ששיסה בו את הנחש, והרגו או פצעו, פטור המשסה, מאחר שלא יזיקו בידיים, אלא רק גרם את הנזק. וגרם בנזיקין פטור, כמבואר לקמן בדף סמך עמוד א'. אמנם אינו פטור אלא בדיני אדם, אבל חייב הוא בדיני שמיים, אומר המאירי. ועוד כותב המאירי שבאופן שהרג הכלב אדם בשיסוי זה, אין הכלב נסכל, מאחר שלא הרגו מעצמו, אלא מחמת זה ששיסהו. מדייק את הגמרא, מן פטור, מי הוא הפטור? המשסה פטור וחייב בעל הכלב, מאחר שכלבו הוא שהזיק. והיא אמרת, אם אתה אומר שפי פרה כחצר המזיק דמי, מדוע חייב בעל הכלב? לאי מלא, יכול הוא לומר לנזק, מה באי ידך בפומי דקלבי? מדוע נמצאה ידך בפי כלבי, הרי רשותי היא? ומסבירים התוסות, באופן שנטל המשסה את ידו של הניזק והכניסה בפי של הכלב, ולא נטלה הכלב מעצמו. ולפיכך יכול בעל הכלב לומר לניזק, מה באי ידך בפומד הכלבי? ולפיכך יש לפותרו על נזקים אלו. ומכך שאינו נפטר בטענה הזו, בהכרח שפי פרה כחצר הניזק דמי, ולפיכך חייב בעל הכלב בתשלום הנזק. דוחה הגמרא ואומרת, אימא פטור אף משסה, יש לומר שאין כוונת המשנה לפתור את המשסה בלבד ולחייב את בעל הכלב, אלא כוונתה שאף המשסה פטור מאחר שאינו אלא גורם לנזק, אבל גם בעל הכלב פטור מאחר שפי כלבו רשותו הוא. והיא באה את אימא, אם תרצה תוכל לומר ולדחות באופן נוסף, פטור היינו המשסה, אבל בעל הכלב חייב, אבל המשנה עוסקת באופן דאפקי לניבה וסרתי, שהוציא הכלב את שיניו מחוץ לפיו וסרט את אותו אדם בהזיקו, ולא הייתה ידו של הניזק בתוך פי הכלב, ולפיכך יש לחייב את בעל הכלב שאינו יכול לומר, מהי בא ידך בפומה דקלבי, מה עושה ידך בפה הכלב שלי. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מן הסיפה של המשנה במסכת סנהדרין תשמע, בואו שמע ראיה, שנינו שם בסיפה של המשנה במסכת סנהדרין בדף עין וו עמוד ב', שאם השיך בו את הנחש, דהיינו אחז אדם נחש של אדם אחר והוליך את פיו לידו של חברו עד שנכנסה היד לתוך פיו של הנחש והקישו הנחש ומת, באופן כזה רב יהודה מחייב את האדם המשיך מיתה כדין רוצח, וחכמים פותרים. ואמר רב אבא בר יעקב שם במסכת סנהדרין בדף ח' עמוד א', בביאור מחלוקתם, כשתמצא לומר, כשתדקדק בדבריהם לידע שורש מחלוקתם, תמצא שיש לומר כך, לדברי רבי יהודה, ערס של נחש בין שיניו הוא עומד ויוצאו בלא כוונת הנחש, ונמצא שכאשר מגיש אדם את שיני הנחש לידיו של חברו, הרי הוא כאורגו בחרב, והרי הוא כתוקע סכין בביתנו, דלאו גרמה הוא, שהרי כלי משחית בידו. כך מסביר שם רשי במסכת סנהדרין. ולפיכך דין המקיש במיטת סייף כדין רוצח, ואילו הנחש פטור ממיטה ואינו נידון כשור ההורג נפש, מאחר שהאדם הוא שהרג ולא הנחש. ולדברי חכמים, ערס של נחש מעצמו הוא מקי בשעת נשיכתו, ונמצא שהנחש הוא ההורג והמשיך אינו אלא גורם הנזק. ומסביר רש"י, מעצמו מקיא בנשיכתו, וכששיכו זה עדיין אין בו כדי להמית, לפיכך גרמה באלמה הוא אף על פי שיודע שסופו להקיא. מי הוא? לאו מכוחו מית, לא מכוחו הוא מת. ולפיכך דין הנחש בסקילה כשור ההורג נפש ומקיש פטור. וכעת מבארת הגמרא כיצד ממשנה זו ניתן לפשוט את הספק. והיא אמרת שפיפרה כחצר המזיק דמי, אם כן מדוע לדברי חכמים דין הנחש בסקילה? לאמא ליכול בעל הנחש לומר, מה באי ידך בפומה דחיווי? מדוע נמצאה ידך בפי הנחש שלי? הרי רשותי היא זאת. ואם כן יש לפתור את הנחש מהריגה, אלא בהכרח שפי הנחש אינו כרשות המזיק, אלא כרשות הניזק. ועל כן אין בעל הנחש יכול לומר, מה באי ידך בפומה דחיווי? דוחה הגמרא ואומרת, לעניין קטלה לא אמרינן. לגבי הריגת הנחש, אין אומרים את הסברה הזו של מה באי ידך, מה עושה היד שלך בתוך הפה של הנחש. שאף אם פי הנחש נידון כרשותו של המזיק, מכל מקום, אין הנחש נפטר בכך, אלא נהרג. וכפי שהתבאר בסמוך, אבל עניין תשלומי נזיקין ייתכן לומר שפי הנחש רשות המזיק הוא, ולפיכך יש לפוטרו מתשלום נזקיו. ולפיכך לא ניתן לפשוט את הספק מן המשנה הזו, אלא יש לפושטה מדין הכלב שנטל חררה, שמשם יש להוכיח שפי פרה כחצר הניזק. כפי שנתבאר בדברי הגמרא לאל. מבארת הגמרא מיכן יש ללמוד שסברה זו של מה באי ידך, אינה מועילה לפתור את הנחש מהריגה, ומנת תאמרה מניין לך לומר כן שלגבי הריגת הנחש אין מתחשבים בכך שפיו נידון כרשות המזיק. דתניה, שנינו בברייתא, אדם הנכנס לחצר של בעל הבית שלא ברשות הבעלים ונגחו שורו של בעל הבית ומת, דין השור בסקילה ככל שורו הורג נפש, ובעלים פטור מן התשלום של הכופר. מבררת הגמרא, בעלים פטורים מן הכופר, מה איתם? מדוע בעל השור פטור מתשלום כופר? משום דאמר לו, אומר בעל השור לניזק, ברשותי מה בית? מה רוצה אתה ברשותי? דהיינו שמאחר שנכנס שלא ברשות אלה חצר, אין בעל הבית חייב בתשלום נזקיו, אם כן יש להקשות, שורו נמי, גם לגבי השור, לימה לי, אומר בעל השור לניזק, מהי בית ברשותי? מה אתה עושה ברשותי? ומדוע דין השור בסקילה? אלא בהכרח צריך לומר, דה לעניין קטלה, לגבי הריגת השור לא אמרינן, לא אומרים את הסברה או את הטענה, מה בית ברשותי, מה אתה עושה ברשותי? אלא אף אם נכנס שלא ברשות והרגו השור, צריך לסוקלו. ובטעם הדבר שעל מיטת השור לא מועילה הסברה הזו לפתור, כותב הרשש, שהריגת השור אינה עונש לבעלים על שפשע, אלא הוא דין לסלק את המזיק. אם כן, גם לגבי נחש שהרג אדם, הדין כך, שגם אם פי הנחש נידון כחצר המזיק, מכל מקום יש להרוג את הנחש. מביאה הגמרא מעשה בעניין חיוב אדם בשמירת בהמתו. הנו איזי דבי תרבו, מעשה היה באיזים השייכות למשפחת תרבו. דאבו מפסידי לי לרב יוסף, שהיו מפסידות את ממונו של רב יוסף, שהיו אוכלות מסדותיו. אמר לרב יוסף לאבי את תלמידו, זיל אימה להו, למראיו, דליצנעינו, לחמור לבעל האיזים שישמרם שלא יאכלו משל אחרים. אמר לאבי לרב יוסף, אמי איזיל, מדוע שאלך לומר להם כך? די אזיל נאי מלך, אמרי לגדור מר גדי רבארי. יכולים הם לומר לי שעליך לגדור את שדותיך כדי שלא יאכלו האיזים להיכנס לתוכם ואין הם מחויבים בשמירת בימותיהם. וכותבים התוספות, בדיבור המתחיל יחלי למאמר, שאבאי רצה להשתמט מן השליחות הזו ולכן השיב לרב יוסף כך. אבל לפי האמת גם אבאי מודה שאין הדין כך, אלא חייב אדם לשמור את בהמותיו שלא יזיקו בשדות אחרים. ואם לא שמרם, חייב בתשלום נזקם גם באופן שלא שמר הניזק את עצמו. כמו ששנינו לעיל בדף יוטט עמוד ב', אכלה מתוך החנות משלמת מה שהזיקה, ולא אומרים שהיה לבעל החנות לנעול את חנותו. מבררת הגמרא, והיא גדר, אם אכן מחויב הניזק לגדור שדותיו כדי שלא יוזק, אם כן שן דחייב רחמנה איך היא משכחת לה? כיצד ייתכן אופן שחייב אדם על אכילת בהמתו? הרי אם לא שימר הניזק את שדותיו, אינו חייב בתשלום, ואם שימר, אין הבהמה יכולה להיכנס ולאכול. מבארת הגמרא, האופן שבו חייבה תורה אף שהניזק שימר את שדותיו, הוא כשחתרה הבהמה את השער של השדה ונכנסה באכלה. הנה מי? דנפיל גודה בלילאיה, או באופן שנפל הגדר של השדה בלילה, ולא ידיעת בעל השדה שבאופנים אלו שמר הניזק הראוי על שדותיו, ולפיכך יש לחייב את המזיק בנזקי בהמתו. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין הזה, מכריז רב יוסף, היה רב יוסף מכריז ודורש דין זה לרבים. ואיתמה ויש אומרים שרבה הוא שדרש את הדין הזה, דסלקין לעילה, עולים מבבל לארץ ישראל, ודנחתין לתחתה. והיורדים מארץ ישראל לבבל, כולכם יהיו בקיאים בדין הזה. אני איזי דשוקה, העיזים של הקצבים העומדות לשחיטה. אלא שממתינים מלשוחתן עד יום השוק, כדי שיוכלו למכור את בשרן ביוקר, דמפסידי שמפסידים בינתיים המון אחרים על ידי שאוכלים את פירותיהן, מטרינן במראיו טרי ותלתה, זימנין, יש להתרות בבעליהם פעמיים ושלוש שישמרו אותם כראוי. איצה איצה, אם מצייתים הם לכך מוטב, היא לא, אם הם לא מצייתים לשומרם. המרין לי, אומרים לו לקצב שהוא בא לעיזים לשחוט את העיזים הללו. וטיב, המסכת וקבל זוזח, ושב בחנותך וקבל את המעות ממחירת הבשר, שמאחר ועומדות הם לשחיטה ניתן לשוחתם גם קודם יום השוק, כדי למנוע את הנזק מזדות אחרים. וגם אם מתחייבים הבעלים לשלם את כל מה שיזיקו, העיזים לא שומעים להם, מאחר שאין הניזק חפץ לתרוח ולטובם בבית הדין, ולעיתים אף אין עידים שהיו במקום בשעת הנזק. כך תוספות בדיבור המתחיל הנו. ומוסיפים התוספות שדין זה אינו אלא בעיזים העומדים לשחיטה, אבל עיזים העומדות לחלב או רחל לגיזתה לא ניתן לשוחתם, אלא יכולים הבעלים לומר שישלם לך שיזיקו. ומכל מקום יש לנדות את בעליהם עד שישמרו כראוי, כמבואר לאל בדף ט"ו עמוד ב'. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כ"ג עמוד ב'. אחר שבמשניות הקודמות נתבארו דיני שן ורגל שהוזכרו לאל בדף ט"ו עמוד ב', במשנה לגבי חמישה תמין וחמישה מועדים, באה המשנה שלפנינו לפרש את עניין שור המועד שהוזכר שם אחר שן ורגל. אומרת המשנה, איזהו תם, באיזה אופן חוזר השור להיות תם אחר שכבר נעשה מועד, ואיזהו מועד, באיזה אופן נעשה השור מועד. עונה המשנה, מועד הוא כל שעידו בו על שלוש נגיחות שהיו בשלושה ימים בפני בית דין ובפני הבעלים, וחוזר להיות תם מי שיחזור בו מהרגלו שלושה ימים על ידי שרואה שברים ואינו נוגח, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, השור נעשה מועד על ידי שהעידו בו שנגח שלושה פעמים ואפילו ביום אחד, וחזרתו להיות תם היא אפילו ביום אחד, כל שיהיו התינוקות ממשמשים בו בין קרנה ואינו נוגח. זוהי המשנה שלנו בדף כ"ג עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעמי המחלוקת, מה הייתה מדי רבי יהודה הסובר שרק בשלוש נגיחות שבשלושה ימים נפרדים נעשה השור מועד. אמר רבי, רבי יהודה למד כן מהפסוק בספר שמות פרק חפה לפסוק למדווף, שנאמר בו דין המועד, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו. תמול משמחד, שכבר נגח יום אחד. מתמול בתוספת האות מם בתחילת המילה, מרמז הכתוב על יום נוסף. והרי תרי, שני ימים שכבר נגח, והוסיף הכתוב עוד יום בתיבת שלשום, הרי תלתה, שלושה ימים נגח שור זה, ואם כן כשנאמר בהמשך הפסוק ולא ישמרנו בעליו, הטען בנו לנגיחה רביעית, וממנה ואילך משלם נזק שלם. הרי מבואר בפסוק שהשור נעשה מועד על ידי שנגח בשלושה ימים. רבא מפרש את הפסוק בדרך אחרת. רבא אמר, בין אם אמר הכתוב תמול ובין אם אמר מתמול, היה מורה שהשור נגח חד יום אחד, וכשאמר הכתוב שלשום הרי תרי, שני ימים שכבר נגח. ואם כן הנאמר בהמשך הפסוק ולא ישמרנו, מורה דעידנה שעתה בנגיחה השלישית חייב המזיק לשלם נזק שלם. נמצא שבמחלוקת הזו יש נפקמין על ההלכה, לדעת הבעיה נעשה השור מועד רק אחר שלוש נגיחות ועל הרביעית משלם נזק שלם. ורב הסובר שבשתי נגיחות נעשה מועד ובנגיחה השלישית משלם נזק שלם. כך לפי רשי, אבל תוספות בדיבור המתחיל ולא בירו שלפי כולם משלם נזק שלם רק מהנגיחה הרביעית והלאה. והמחלוקת היא רק בפירוש המקרא, הבעיה סובר שמה שנאמר ולא ישמרנו עולה על הנגיחה הרביעית שמשלם עליה נזק שלם, ורב הסובר שכוונה לנגיחה השלישית שבה הוא נעשה מועד והנגיחה הרביעית אינה מוזכרת בפסוק, ומה שאמר רבא והעידנה חייב, פירושו שעתה הוא נעשה מועד להתחייב נזק שלם אם ייגח פעם רביעית. וכותבים התוספות שגם רשי חזר בו מפירושו ופירש כדבריהם. עוברת הגמרא לבאר את טעמו של רבי מאיר, ורבי מאיר הסובר שגם שור שנגח שלוש נגיחות ביום אחד נעשה מועד, מה איתם מה טעמו, מביאה הגמרא את דבריו בברייתא. דתניא, שנינו בברייתא, אמר רבי מאיר, דבר זה למעידים מקל וחומר. והדברים מופיעים במסכת תענית בדף חפה לפ עמוד ב' וכן במסכת בבא בתרא בדף כוח עמוד ב'. ומה אם כאשר השור ריחק את נגיחותיו זו מזו שלא חזר ונגח באותו יום אלא ביום אחר, נעשה השור מועד וחייב נזק שלם, אם קירב את נגיחותיו זו לזו שנגח שלוש פעמים ביום אחד לא כל שכן שהורגל להזיק ונעשה מועד בכך וחייב נזק שלם? ומבאר את הברייתא את המסע ומתן שהיה בין חכמים לבין רבי מאיר בנוגע לקל וחומר שדרש. אמרו לי חכמים לרבי מאיר, זווה תוכיח שאין למידים בקל וחומר קירוב המקרים מרחוקם. זווה היא אישה שראתה דם ממקורה בימים שאינה עשויה לראות בהם דם נידה, וימים אלו נקראו בפי חז"ל במסכת נידה בדף עין ב' עמוד ב' 11 יום שבין נידה לנידה. בפרשת זווה נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כ"ה, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, ודרשו חכמים בתורת כהנים ימים שניים רבים שלושה, לומר שאין האישה נעשית זווה גדולה אלא אם ראתה שלוש ריות בשלושה ימים רצופים זה אחר זה, ואז שיחה היא לספור שבעה ימים נקיים וטובלת ומביאה קורבן. וכוונת הגמרא כאן באומרה טמאה וטהורה היא לעניין טומאה של זווה גדולה, דהיינו טומאת שבעה ימים והבאת קורבן. אבל גם אישה שראתה יום אחד בימים אלו נקראת זווה קטנה וטמאה יום כנגד יום, דהיינו שדי לה ביום אחד נקי ומיד תובלת ואינה מביאה קורבן. אז אם כן, אמרו לו חכמים לרבי מאיר, זווה תוכיח שלא למידי מקל וחומר קירוב המקרים מרחוקם, שהרי מצינו בזווה שאם ריחקה ראיותיה וראתה שלוש ראיות בשלושה ימים, הרי נעשית זווה גדולה וטמאה תומת שבעה ימים, ואם קרבה ראיותיה שראתה שלוש פעמים ביום אחד תאורה, היא מתומת שבעה ואינה אלא זווה קטנה שאינה מתמה אלא יום כנגד יום. הרי שאין דורשים קל וחומר אם כשריחקה ראיותיה היא טמאה, כל שכן שתהיה טמאה כשקרבה ראיותיה, לא אומרים זאת. ואם כן הוא עדין לגבי שור, אין ללמוד קל וחומר קרב נגיחותיו מרחק נגיחותיו. אמר להן, השיב רבי מאיר לחכמים, מזווה אין להוכיח, שהרי הוא הכתוב אומר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ג' בניין הזב שמתמה בשלוש ראיות, והזב אמרו בתורה הוא האיש שיצא מעמתו ריר, שהוא שונה בכמה עניינים משכבת זרע, ולשון הפסוק הוא וזאת תהיה תומתו בזובו, רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו תומתו אי. שלוש פעמים נאמר זוב וסיים במילים תומתו אי, ולמדו מכאן חכמים שתומת הזב היא בשלוש ראיות. וגם כאן אין הכוונה שזב שלא ראה שלוש ראיות הוא טהור, אלא שאינו זב גמור לעניין קורבן, אבל גם זב שראה שתי ראיות תמי שבעה ימים ועליו לספור שבעה נקיים. אז אם כן, אומר להם רבי מאיר לחכמים, מזווה אין להוכיח, שהרי הכתוב אומר בעניין הזב שנטמע בשלוש ראיות וזאת תהיה תומתו בזובו, ותיבת וזאת משמעותה למעט, כלומר אין לך אלא מה שכתוב בו, וללמד שתלה הכתוב רק את תומת הזב בראיות ולא בימים, ואילו את תומת הזבה תלה בימים דווקא. ומזה שחילק הכתוב בין זב לזבה מוכח שאין טעם תומת שיבה בזבה, משום שהוחזקה להיות רואה, אלא גזירת הכתוב הוא, ואין ללמוד משם לשור המועד שהעדתו הוא מחמת שהורגה ליגח. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל הרי שחכמים הוכיחו מזבה שאין אומרים קל וחומר מריחוק לקירוב, אף שמצד הסברה קל וחומר נכון בין בזבה ובין בשור המועד. ורבי מאיר דחה את דבריהם שאין להוכיח מזווה, לפי ששם אין הטעם של שלוש הראיות, לפי שעל ידיהם היא מוחזקת רואה, והוא מוכיח זאת ממה שחילק הכתוב בין זב לזווה. ואם היה הטעם מפני שעל ידי שלוש ראיות היא מוחזקת לזווה, מדוע יש חילוק לעניין ראיות בין זב לזווה, שאין סברה לומר שזב מחזיק עצמו גם בראיות וזווה דווקא בימים? שואלת הגמרא, ממה ידעי וזאת למהות היזווה מראיות? מניין לנו שתיבת וזאת באה למעט שאין הזווה מתמה בראיות? הימה למהות עזב מימים, אמור שהכתוב בא למעט שאין עזב מתמה בימים. משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר שם בפסוק למד ג' בניין תומת זב ועזב את זובו לזכר ולנקיבה, מקיש ישווה הכתוב זכר לנקיבה. מה נקיבה כשם שנקיבה מתמה בימים, אף זכר מתמה בימים. שואלת הגמרא, ולקיש ונקיש גם נקיבה לזכר, ונאמר כך, מה זכר מתמה בראיות, אף נקיבה תתמה גם בראיות. משיבה הגמרא, המיעט רחמנה וזאת. הרי הכתוב מיית וכתב אצל זב וזאת, לומר שאין האמור בזב נוהג בזבה. שואלת הגמרא, ומה ראית? מניין לך לומר שהיקש בא לרבות ימים בזב, והמיעוט בא למעט זבה מראיות, שמה ההפך הוא הנכון? שהיקש בא לרבות שהזבה תתמה בשלוש ראיות אפילו ביום אחד, והמיעוט בא לומר שהזב נתמה בראיות ולא בימים. משיבה הגמרא, מסתברא סברא היא, דקאי בראיות ממעט ראיות, שהמיעוט של המילה וזאת שכתוב בפסוק העוסק בראיות הזב, ממעט תומה של ראיות, ועל כוחך בא למעט זווה מראיות. אבל קאי בראיות ממעט ימים, וכי מסתבר לומר שהמילה וזאת האמור אצל ראיות הזב בא למעט זב מימים? הרי אין הכתוב מדבר בעניין ימים כלל. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים כ"ב וכ"ג במסכת בבא קמא, מצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מפני מה חייבה תורה על אישו? שאלה שנייה, מה הפירוש משום ממונו? שאלה שלישית, פשטן על גבי הגמל שנדלק בנר החנווני והזיק, מתי בא על הגמל חייב ומתי החנווני? שאלה רביעית, מה הדין מדליק את הגדיש והיה שם גדי לא כפות ונשרף? תשובה בתוספות. שאלה חמישית, כיצד מעמיד ריש לקיש את הברייתא שאומרת שבעבד כפות פטור על הגדי? שאלה שישית, השולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן, באיזה אופן חייב המשלח ובאיזה אופן פטור? שאלה שביעית, איך משמע בפסוק שאישו משום חיציו? שאלה שמינית, מה נפקמינה אם מחויב על האש משום חיציו או משום ממונו? שאלה תשיעית, באיזה אופן הסתפקה הגמרא עם פי פרה כחצר הניזק או המזיק? התשובה בתוספות. השאלה האחרונה, מה סברת מחלוקת רבי דב וחכמים בהשיך בו את הנחש? אלה מוריי ורבותיי השאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים בסייעתא דשמיא הגדולה, דפים כ"ב וכ"ג במסכת בבא קמא. ואנחנו רותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא.
ויבוא למקווה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקווה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
שבשמיים. אוחזים אנו במסכת יבמות פרק ת' משנה ב'. אומרת המשנה, ואילו הן הנשים מותרות ליבמיהן לאחר מיתת בעליהן ואסורות, אף על פי שהיו אסורות לבעליהן. כהן גדול שקידש את האלמנה אסורה לו ויש לו אח שהוא כהן נדיות שהאלמנה מותרת לו. כהן כשר שנשא חללה אסורה לו ויש לו אח שהוא חלל שחללה מותרת לו. ישראל כשר שנשא ממזרת האסורה לו ויש לו אח שהוא ממזר שממזרת מותרת לו. ממזר שנשא בת ישראל כשירה אסורה לו ויש לו אח שהוא ישראל כשר שהכשירה מותרת לו. כל אילו אנשים מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן. ואילו הם אנשים האסורות לאילו ולאילו, כלומר לבעליהן וליבמיהן. כהן גדול שנשא את האלמנה אסורה לו ויש לו אח שהוא כהן גדול שהיא אסורה אף לו. או שהיה אח כהן אדיוט שאסורה היא לו, או איל ונתחללה בנשואיה לכהן הגדול. כהן כשר שנשא חללה אסורה לו ויש לו אח שאפו כהן כשר שחללה אסורה אף לו. ישראל כשר שנשא ממזרת אסורה לו ויש לו אח ישראל כשר שממזרת אסורה אף לו. ממזר שנשא בת ישראל כשרה אסורה לו ויש לו אח ממזר שהכשרה אסורה אף לו. כל אילו אנשים אסורות לאילו ולאילו. ושאר כל אנשים שאינן מוזכרות במשנה הזו מותרות לבעליהן וליבמיהן. מסכת יבמות פרק ת' משנה ג', המשנה דנה בנשים האסורות לבעליהן או ליבמיהן מדרבנן. אומרת המשנה, לעניין שניות להריות שאיסורן מדברי סופרים, אישה שהיא שנייה לבעל, שהיא קרובה לבעל בדרגה של שנייה להרווה ולא שנייה ליבם ואינה קרובה ליבם כלל, הרי אסורה לבעל מדרבנן ומותרת ליבם. אישה שהיא שנייה ליבם, שהיא קרובה ליבם בדרגה של שנייה להרווה ולא שנייה לבעל ואינה קרובה לבעל כלל, הרי אסורה מדרבנן ליבם ומותרת לבעל. אישה שהיא קרובה בדרגה של שנייה לזה ולזה לבעל וליבם, אסורה מדרבנן לזה ולזה. אישה אסורה לבעלה משום שנייה כנסו אותה חכמים והפסידו לה את הזכויות הבאות. אין לה בשעה שיוצאת מבעלה לא כתובה שאינה נוטלת עיקר כתובה ולא פירות שהיא מחל בעלה מפירות נכסי מילוק שלה, אינו צריך להחזיר לה, ולא מזונות שאינו חייב במזונותיה, ואף אם לבטה למזונותיה אינו חייב לפרוע את חובה, שהרי הוא מחויב לגרשה, ולא בלעות אינו חייב לשלם לה את הפחת שפחתו נכסי המילוג מחמת שהשתמש בהם, והוולד הנולד ממנה כשר לבוא בקהל וקופים אותו בידין להוציא אותה בגט. אולם נשים האסורות לבעליהן מן התורה לא יחמירו בהם, אלמנה הנשואה לכהן גדול, גרושה בחלוצה, הנשואות לכהן נדיות, ממזרת ונתינה הנשואות לישראל. בת ישראל הנשואה לנתין ולממזר יש להם כתובה, והוא הדין לכל שאר הדברים המנויים לאל. מסכת יבמות פרק ת' משנה ד'. המשניות שלפנינו עוסקות בדיני אכילת תרומה ומעשר ראשון החלים על אישה מחמת אישות או מחמת זרעה. משנה זו מונה נשים שיש להם שייכות לכהונה או ללוויה, ובכל זאת אין להם היתר לאכילת תרומה או מעשר ראשון. אומרת המשנה, בת ישראל המאורסת לכהן וטרם נישאה לו, או המעוברת מבעלה הכהן ונתאלמנה או נתגרשה ואין לה זרע אחר ממנו, או שומרת יבם שהיא זקוקה לכהן, וכן בת כהן לישראל, כלומר בן שהיא מאורסת לו מעוברת ממנו או שומרת יבם לו, לא תאכל בתרומה לפי שאין בכוח ארוס ובר ויבם כהנים להכיל בת ישראל בתרומה, ואילו ארוס ובר ויבם ישראלים פוסלים בת כהן מי לאכול בתרומה. כמו כן בת ישראל המאורסת ללוי וטרם נישאה לו, או המעוברת מבעלה ללוי ונתאלמנה או נתגרשה ואין לה זרע אחר ממנו, או השומרת יבם שהיא זקוקה ללוי וכן בת לוי לישראל, כלומר בן שהיא מאורסת לו מעוברת ממנו שומרת יבם לו, לא תאכל במעשה ראשון. בת לוי המאורסת לכהן וטרם נישאה לו, או המעוברת מבעלה הכהן ונתאלמנה או נתגרשה ואין לה זרע אחר ממנו, או שומרת יבם שהיא זקוקה לכהן וכן בת כהן ללוי, כלומר בן שהיא מאורסת לו מעוברת לו שומרת יבם לו, לא תאכל לו בתרומה ולא במעשר, שהלוי שווה לישראל עניין אכילה בתרומה, ולכן ארוס ובר ויבם כהנים אינם מאכילים בת לוי בתרומה, ואילו ארוס ובר ויבם לוויים פוסלים בת כהן מלאכול בתרומה. ולא במעשר ראשון, כלומר אין חולקים להם מעשר או תרומה בבית הגרנות גזירה, שמה יבואו לחלק לבת ישראל שהייתה נשואה לכהן ונתגרשה. מסכת יבמות פרק ת' משנה ה'. המשנה דנה בדיני אכילת תרומה ומעשר בבת ישראל שניסית לכהן, ללוי ולישראל, וילדה בנים לכל אחד מהם. אומרת המשנה, בת ישראל שניסית לכהן תאכל בתרומה, מת בעלה הכהן ולה המנו בן, עדיין תאכל בתרומה מחמת בנה שזרע שיש לה מכהן מתירה בתרומה. ואם שוב ניסית ללוי תאכל במעשר אבל לא תאכל בתרומה, כי אשת אדם עזר לכהונה, מת הלוי ולה המנו בן, עדיין תאכל במעשר אבל לא בתרומה, כי בנה מהלווים עתירה במעשר אבל אוסרה בתרומה. ואם שוב ניסית לישראל לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר, כי היא אשת זר. מת בעלה ישראל ולה אימנו בן, עדיין לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר, כי בן זה פוסלה מן התרומה ומן המעשר. ממשיכה המשנה בדין אותה אישה עצמה, ומבארת כיצד משתנה דינה עם מיתים בניה. אם מת בנה מישראל שוב תאכל במעשר מחמת בנה מלוי אבל לא תאכל בתרומה. ואם מת גם בנה מלוי שוב תאכל בתרומה מחמת בנה מכהן. ואם מת גם בנה מכהן לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר, שהרי היא זרה ביחוסה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, י"ד בכסלו, ערב שבת קודש פרשת ויצא תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים כ"ב וכ"ג במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריות גופה ובנאור המעליה ובכל מילי דמיטב, ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב וחדש ומלא בשורות טובות בעזרת השם. יום ראשון, י"ג בכסלו תשפ"ד, ונלמד דף כ"ד במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.